עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שנייה, זה עובד לי? אילי, כן. אוקיי, גם אילי, שתבינו, גם אילי וגם אני החלטנו לפתוח ביחד, ללחוץ ביחד על אותו כפתור. אני פתחתי וסגר, אני פתחתי וסגר, מה קורה? זהו. אבל אתם איתי, ושלום ובוקר טוב לכולם. יום שישי היום, ואתם כאן איתי, כמידי שישי בין 10-12, ואנחנו כולנו ב-103 FM, זה המקום להיות בו ביום שישי בבוקר ובכלל. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אחיעד לוק וליעזר בן יהודה. ומי שאחראי על השידור הוא אילי זק. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. זהו, ירד גשם, איזה יופי, איזה כיף, אני אוהבת. יש לי מטריה מתקפלת בתיק, מספיק פעמים נתפסתי בלי, וזה הרס לי את הפריזורה, אבל הגשם הזה הוא טוב, הוא טוב, הוא מרענן, הוא מנקה. רק האוטו שלי מתונף, אבל נרחוץ אותו במשך הזמן. אני משתפת אתכם ביום יום שלי ושלנו. זהו, אני כאן, אני איתכם, מצב רוח טוב, אני מקווה שאני אכניס כמה שיותר שיחות, וגם אם לא הרבה, אז כל שיחה תהיה עמוקה ותלמד אתכם כל מיני דברים סביב נושא של מערכות יחסים. נתחיל כבר, ומאירה כבר אומרת לי שיהיה שיחת טלפון, ואני אתחיל. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, תודה רבה קודם כל.
אהלן, בכיף.
אני פונה לך לגבי הבת שלי, בת 5, בת בן, יש לו עוד 3 אחים.
היא באמצע? שניים מעל.
שניים גדולים ממנה ואחד קטן ממנה.
זה בדיוק כמו שאני הייתי עם האחים שלי. שניים מעליי, אחד מתחתיי. אוקיי.
והיא ילדה נהדרת, אבל מאוד 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 תלותית בי. יש לי שתי שאלות בעניין הזה. אחד, קודם כל, היא לא זזה ממני. כל דבר היא רוצה שרק אני אעשה, כשיושבים לאכול, שרק אני אשב לידה. והיא מאוד מתעקשת על זה, למרות שאנחנו לא מבצרים לה.
רגע, 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 זה אני רוצה להבין. כי ילד שמתעקשים איתו ועושים את זה נכון, יורד מהמלחמה שלו. תראי, ילדה בת 5 תלותית באימא שלה, אם היא לא בחרדה ובפוסט טראומה, היא פשוט רוצה לשלוט בך.
כן. אז יש גם קצת חרדות, זה התחיל מזה שהיא נולדה בתקופת הקורונה, ואז כל הזמן הייתה איתי ונורא גוננתי עליה מהעולם החיצון, שלא תדבק, ואחר כך מלחמות ודברים, והיא נורא נלחצה מהזקות כל הזמן, אבל היא תמיד הייתה, לדעתי זה לא קשור רק לזה, היא פשוט מנצלת את זה שיש לי חולשה אליה.
נכון.
נורא רציתי בת, והיא מרגישה את זה.
צודקת, צודקת.
מנצלת את זה.
דבר ראשון שרציתי גם לשאול אותך, זה אם היא לא הקטנה של אבא, כי לי גם היה קשר מאוד מיוחד עם אבא שלי.
אז היא מאוד מחוברת לאבא שלה, הייתי עכשיו כמה ימים בחול, הסתדרה יופי בלעדיי, למרות שהיא כל פעם שהתקשרתי בכתה, שאבא טלפון. אבל כשלא דיברתי את אפיק.
יפה. וזה, תראי, את רוצה להגיד לי את שמך או את מעדיפה שלו? תלוי בך.
יעל. יעל. לא, סתם.
בסדר, אז כי לי נוח להגיד, לפנות ככה באופן אישי. תראי, ברגע שאנחנו יודעים שהילד מסתדר מצוין בלעדיי, אבל איך שאני מגיעה, הוא מתחיל להיות תלותי בי, אז זה לא יושב על איזושהי חרדה קיומית. כי היא שמחה והיא מסתדרת מעולה, והיא בוטחת באנשים סביבה, ואבא שלה והאחים שלה הגדולים שמשגעים אותה, אבל שהם אוהבים אותה, וסבתא וכולם דואגים, אבל איך שאם אני נכנסת, בוינגו! צמודה. נכון. זאת אומרת, ברגע שזה קורה דבר הזה, אז אנחנו מבינים שזה לא משהו בהווייתה, זאת אומרת, זה לא משהו, בוא נקרא לזה, בעייתי. זה משהו שקורה לה בגללי עליי. זה משהו שבעצם שהתרגלה. יש לה מזה רווח מאוד גדול. והרווח, כשאנחנו מדברים על רווחים של ילדים, אנחנו לא מתכוונים על משהו חיובי, אנחנו בדרך כלל מתכוונים למשהו קיומי, פסיכולוגי, ורווח זה תשומת לב, רווח זה עיסוק, רווח זה שליטה, אוקיי? עכשיו, אנחנו רוצים להפסיק את ההתנהגויות האלה, לא רק בגלל שזה מפריע לך ולבית, זה לא טוב לילדה. היא נכנסת לאיזשהו מקום של הרגלים, איך ש... אם אבא שלה היה מביא אותה, אם אח שלה או אבא שלה היו מביאים אותה ליום הולדת של חברה, היא הייתה נהנית. היא הייתה רוקדת וצוחקת ואוכלת והולכת לקוסם. אבל ברגע שאמא מביאה אותה, היא רק צמודה לאמא. היא כבר לא נהנית אפילו. זאת אומרת, זה גם לא טוב לילדה. עכשיו, יעלי, זה הכל תלוי בך. מה את תעשי? שזה אומר שאני רוצה להרגיל את הילדה שלא כל דרישה שלה מתבצעת. ויש לזה מחירים, הבית תצטרך לשלם, אבל זה עניין של כמה ימים, היא צעירה, תוך חודש יש לך ילדה אחרת. ילדה אחרת, וואו. לעולמי עולמים, אבל, אבל זה מתחיל בך. זה מתחיל בך. זה למשל, לבוא לילדה ולהגיד לה, הרבה פעמים שאנחנו יושבים, את רוצה שאני יושב לידך, ולא תמיד זה יוצא. או שאני לא רוצה, או שאני רוצה לשבת ליד האחים שלך, ואז אני לא יושב לידך, ואולי גם תפקי ותהיה עצובה, אבל מתוקה אני לא אעבור ואני לא יושב לידך. ואם את מאוד מאוד...
אז אני אבכות, היא פשוט צורחת.
יפה.
ולא הריאות.
ואם את תצרכי... נכון, תראי, מה זה צורחת? צרחות או בכי, זאת שפה. כשהיא צורחת, מה היא אומרת? היא אומרת, את תעשי מה שאני רוצה.
נכון.
זה מה שהיא אומרת, אז... ואם הצרכה הזאת, אם את תעשי מה שהיא רוצה, כן או לא, זה לא תלוי בה בכלל, זה תלוי בך. וכל זמן שהצרכות האלה גורמות לך לעשות מה שהיא רוצה, היא לא תפסיק לצרוח. זה מביא לה את מה שהיא רוצה. זאת הטקטיקה שלה. לכן.
הרי שאנחנו לא חיות בוואקום. למשל, הנושא השני שרציתי להזכיר לגבי הסיפור של השינה. היא לא נרדמת בלעדיי.
אבל היא נרדמה נהדר כשלא היית בבית, יעל. היא נרדמה מעולה כשלא היית בבית.
נכון.
אני? מבחינת, נכון? אז היא כן נרדמת בלי.
אם אני מתעכבת בעבודה, גם היא תירדם, אבל היא פשוט התרגלה כשאני בבית, היא שנה רק במיטה שלנו, והיא גם באה אליי בלילה 5-6 פעמים, עד שאני מבטרת וגמרה.
אז את יכולה להחליט. אז את החוליה החלשה כאן, ואת מבינה את זה. יש לך חולשה על הילדה, והיא נהדרת, והיא מהממת, והיא בת יחידה. באמת, בחיי אלוהים אני יכולה להבין אותך, ברצינות. אבל את מבינה שאת החוליה החלשה כאן. זה בגללך, את מקלקלת את הילדה.
ברור לי, ולכן התקשרתי, אני רוצה לתנות.
אז יעל, אל תבואי הביתה. או תעשי את זה אחרת. הילדה שלך היא מאוד חכמה, לא לזלזל לרגע. את יכולה לבוא ולהגיד לה, גם כן, זה סיפור אחר. לפעמים, אני בבית, ואני לא רוצה להרדים אותך באותו יום, כי אני מאוד עייפה. ולכן, אפילו שאני בבית, דרך אגב, כשאת יושבת לידיי, נרדמת מהר?
לא, בכלל לא.
זה גם כן הבעיה שלך, תקשיבי, כי את כל הזמן עונה לה ומדגדקת אותה ויושבת לידה ומשוחחת איתה. אם את מוכנה, אם את רוצה לשבת שם, שבי כמו פסל. הילדה צריכה לישון, היא נכנסה למיטה, היא צריכה לישון. במקום זה, כל יום שאת יושבת לידה היא מפסידה לפחות שעה שעת שינה.
נכון. אני מתביישת להגיד, אבל לפעמים אני אפילו נכנעת ונותנת לטלפון, שאני יודעת את הדבר הכי גרוע בעולם ולא
תזיל את זה עם ילד, אבל... אז תחריג את עצמך מהבית. תעשי לעצמך קורס שהוא כל ערב, והקורס הזה יכול להיות חברות, יכול להיות מכון כושר, יכול להיות קורס אמיתי, יכול להיות בלוף. שבי למטה בגינה ותפקי. אל תהיי בבית. אם את נקודת התורפה, אם לך זה קשה, אם את לא מצליחה לגייס כוחות...
אלא אם ברגע שאני אחזור, היא לא...
יכול להיות שכן. תראי, אם נעשה את זה הרבה מאוד זמן, אז אולי כבר תתרגל. היא כבר תשכח, היא כבר, נאמר, חודש, אפילו חודשיים אפילו, אז יכול להיות שלא יהיה החיבור הזה. בינתיים תעבדי על לשמור על עצמך ועל כבודך ועל הגבולות שלך במקומות אחרים שיותר קל לך. אבל יעל, אם את יושבת שם ולא מסוגלת להגיד לעצמך, אני מזיקה לבת שלי, אני מחבלת בהתפתחות התקינה של הבת שלי, אני מייצרת ביני לבין הבת שלי מערכת יחסים תלותית וחולנית. לכן אני חייבת להפסיק את זה. אם את לא מסוגלת להגיד את זה לעצמך, את בבעיה? לך לטפל בעצמך.
זה כבר... אני מבינה את זה לגמרי. אני לא רוצה.
אבל לכן... לכן, למה בדרך כלל, מה שאנחנו, אני, היועצות שלי, הדרכת הורים, למה אנחנו, זה עוזר לנו, בלי ללכת לטיפול פסיכולוגי? כי תוך כדי התהליך, אנחנו מצליחות להביא את האימהות, הרבה פעמים זה גם אבות, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו, להביא אותם למקום שהם מבינים שהם חייבים לגייס כוחות לטובת הילד. זה כמו שהילד שלי בוכה מחיסון, אני אחזיק אותו והוא יצרח והוא ישרוט אותי, אבל אני אחשוף לו את הכתף כדי שהוא יקבל חיסון. כי אני מבינה שזה לטובת הילד, גם אם עכשיו זה רע לו וכואב לו ולא נעים לו. זאת העוצמה ההורית. זו היכולת לא לעשות מה שאת רוצה, אלא לעשות מה שהילדה צריכה. והילדה צריכה לישון. וזה שהיא רוצה את הטלפון, או זה שהיא בוכה, או זה שהיא צורחת, זה סיפור אחר. אבל היא צריכה...
אתה גם לנטרל אותה, כי יש אח קטן שמנסה לישון, ויש שני אחים...
לא, זה לא יצליח, לא, אז בחודש הראשון יהיה סיפור. כל פעם, בחודש הראשון, כל פעם שהיא צורחת, לוקחים את שלושת האחים שלה, ומעבירים אותם למיטה של ההורים. ועכשיו, ואת יכולה להמשיך לצרוח מתוקה, אני יושבת פה ואני שומרת עלייך. וכשהיא מבינה שהם עוד מורווחים בגלל הצרחות שלה, זה סיבה להפסיק לצרוח. מבינה, אנחנו צריכים להתחיל לייצר מצבים, שמהם הילדה תבין שאין טעם לצרוח. או... אם אני אומרת לה, אני יושבת פה, אני שומרת עלייך, אבל אני לא עונה יותר. אני רק שומרת עלייך עד שתרדמי. אני ממש לא עונה מתוקה. זה שעת שינה. ואז את יושבת. ברור לך שהיא זורקת לפח כל מה שאמרת לה, כי היא יודעת שאת תעשי כל מה שהיא רוצה. והיא מתחילה לדבר אלייך. עכשיו, אם את אומרת לה, מאמי, אני לא עונה, ענית. ענית. במקום זה היא אומרת, אמא, אבל תעני לי, אבל תעני לי. את עושה ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
אבל אם, אבל... להתעלות עליי ולצרוח ולבעוט.
אז את מודיעה לה מראש, אם את יוצאת מהמיטה ונתלית עליי וצורחת ובועטת, אני יוצאת מהבית ואבא ירדים אותך. והיא תצא ותתעלה עלייך, כי היא גם יודעת שאין לך מילה. ובאותו רגע, בעלך נכנס, לוקח את הילדה על הידיים, אומר, אמא לא רוצה את זה ולא אוהבת את זה, תצאי מהבית, ותצאי מהבית, ואומר לה, אני פה, לא בכעס, המון אכלה, כי קשה לה קטנה. מה פתאום? היא פתאום, היא לא מקבלת את מה שהיא רוצה? אחרי שגידלתי כמעט, אני לא יודעת מה, אני לא רוצה להגיד מפלצת, גידלתי ילדה שכל מה שהיא, שאני סמרטוט בעיניה, שהיא שולטת בי ובגוף שלי.
היא פשוט גם עושה לי מניפולציות רגשיות, שחזרתי מהטיסה, את אומרת, לא תברכי לי שוב בחיים.
אז אני באותו, אני באותו רגע הייתי אומרת לה, בוודאי שאני אלך. א', אני לא בורחת, אני תמיד חוזרת, ואני אעשה מה שאני רוצה, בוודאי שאני אסע לחול ואני אשאיר אותך פה.
כן. אני לא ברחתי, אני נסעתי כי הייתי צריכה לנסוע, וכשאני אצטרך שוב, אני
אעשה
שוב.
יפה, אז לפחות במקרה הזה ענית, אוקיי? עכשיו, זה גם מה שצריך להיות. עכשיו, הילדה צריכה להבין שלכל הטקטיקות שלה, לא נוסעות את הפרי שהם נסעו קודם. ומה היו הפרי, מה היה, זה היו הרווחים שאני קוראת להם. לנצח אותי, להתעלות עליי, לגרום לי בסוף לעשות מה שהיא רוצה. לגרום לי לענות. אני לא רוצה לענות, הילדה צריכה לישון. אני לא רוצה לענות לא בגלל שאני נהיית רעה ואני לא עונה לידים שלי. אני רוצה ללמד אותה שאני לא עונה כדי שהיא תלך לישון. כי אם אני עונה ועוד בסוף אני נותנת טלפון, את יודעת מה יעלי, זה בדיוק כמו תינוק בן שנה, שעומד במיטה. אמא באה להרדים אותו, הוא אכל, הוא שתה, הוא יבש, הוא נקי, הוא עומד, הוא כבר יודע לעמוד, הוא עומד במיטה, הוא מחזיק את הסורגים של המיטה והוא צורח. מה בעצם, הוא הרי לא יודע לדבר, כשהוא צורח, מה בעצם הוא אומר? מה הוא אומר?
הוא רוצה ידיים.
את תוציא אותי מכאן, נכון? זה מה שהוא אומר? את תוציא אותי מכאן ותקחי אותי על הידיים, נכון?
זה מקבל דבר.
לא, שלך כן, שלי לא. למה? מה קורה כאן? מה קורה כאן? איך התפקיד שלנו כהורים משתבש לנו כל כך? איך פתאום התחלנו לעשות נזקים לילדים והם לא ישנים מספיק זמן? והם הולכים לישון עם מסך שזה רעל. מסך לפני השינה.
אני שומעת אותך המון, אני יודעת כמה את מדברת.
אז יעל, אז את חייבת לעשות עם עצמך משהו, לך לטיפול. תצאי מהבית בשבע בערב.
כן.
הילדה שלך צריכה לישון, ואת מונעת את זה ממנה. הילדה שלך צריכה להתרגל, לחיות טוב, היא חיה מעולה בלעדייך. איך שאת נכנסת לתמונה, היא משתבשת. אז אנחנו צריכים לעשות משהו. עכשיו, אז אותו דבר, שמעת אותי אולי אומרת את זה. אם הוא יצא עם התינוק הזה בן שנה, שנורא רוצה ידיים עכשיו, אם הוא יקבל ידיים, כן או לא, אם הוא יצא מהמיטה, כן או לא, לא תלוי בו. תלוי באמא שלו. ואם אמא שלו רוצה להרגיל אותו לישון, היא לא תוציא אותו. היא תחבק אותו, היא תלטף אותו, היא תשכיב אותו, היא תיתן לו מוצאת, היא תשים לו מוזיקה, היא תשאיר לו שיר ערס, אבל היא לא תוציא אותו. ואחרי שהוא ירדם מתוך בכי, בלילה הראשון, אולי גם בלילה השני, אין חרדת נטישה, אין פה כעס או השפלה, הוא פשוט מבין שאמא שלו לא מוציאה אותו. וכך הילד לומד. תראי איזה התפתחות זאת, כך ילד לומד. שאין טעם לצרוח, כי היא לא עושה מה שאני רוצה. אז הם מבקשים,
הם מנסים. אם אני מאוד רוצה לעשות את מה שאת אומרת.
כן.
אבל טעיתי במשך 5 שנים. האם להתחיל בבת אחת זה לא יצלצל אותה מדי?
תמיד מתחילים מתישהו, גם אפשר להתחיל בגיל 15. אבל מתחילים ממשהו אחד. ותמיד בבת אחת. אין חצי עבודה, מתחילים ממשהו אחד. את יכולה להחליט אם זה הלילה, את יכולה להחליט אם זה הישיבה ליד השולחן, את יכולה להחליט אם זה ברגע שאת סירבת לה והיא נתלית עלייך. את יכולה להגיד ברגע שאת נתלית עלייך, זה לא נעים לי להגיד לה, מיכלי, לא נעים לי. ואני באותו רגע קוראת לאבא שיקח אותך ואני יוצאת להתאוורר, כי זה פשוט לא נעים לי. את כמעט חונקת אותי וזו הרגשה לא נעימה. ואת יודעת טוב מאוד שזו הרגשה לא נעימה, כי הכי גדול עושה לך את זה לפעמים, וזה לא נעים. אז אם את תמשיכי לעשות את זה ולא תתחשבי בי, אני הולכת. אבא יישב איתך, אבא ישחק איתך, אבא יהיה איתך וישמור עלייך. אחר כך אני אחזור. ואם תתעלי עליי שוב, אני ארד שוב. עכשיו, אם את אומרת דבר כזה, את צריכה גם לבצע אותו. את יודעת מה? אני רוצה לקחת אתכם, אותך וגם את המאזינים, רחוק, ואני אסיים. שוב, דוגמה אמיתית. אמא שהעניקה את הילד בגיל 2.5. זה לא חשוב מה אני חושבת על הנקה בגיל הזה, כן, לא. התאים לה. ברגע מסוים, הילד כבר בן 2.5, היא לא רוצה. מספיק. עכשיו, הילד רגיל, זה ברור לך. זה המוצץ שלה מחובר, המוצץ שלו מחובר לגוף של אמא שלו. זה ברור לך, נכון? עכשיו, באה אמא ואומרת לו, מה מאמא לא רוצה? זה לא נעים, זה מה שהן אומרות. זה לא נעים, זה כואב לאמא. אמא לא רוצה. ואנשים מסתכלים, זה לא נעים, אבל הנה יש לך את זה ויש לך את זה. אז אמא לא נותנת יותר, אמא לא רוצה. שמע הילד, גם הבין. הוא הבין שהיא לא רוצה, הוא הבין גם שזה לא נעים לה. מעניין את זקנתו, יעל. באמת מעניין את זקנתו. מעניין את זקנתו, כולו ילד קטן, גם שלך. כולה בת 5, היא כבר בת 5, אבל היא רק בת 5. ולכן, הילד הזה, ואני מספרת פה סיפור אמיתי, הילד הזה, ברגע שהוא רצה את השד שלה, כי הוא היה צריך לנחמה, לשקט, לרוגע, להראות לה שהוא קובע, אוקיי? כי היא סרבה למשהו, אז דווקא הוא יראה לה שהוא קובע עליה. הוא בא, הוא מרים לה את החוצה, הוא דוחף את היד שלו לתוך החוצה שלה, הוא מושך לה את השד החוצה, והיא אומרת, לא, לא, לא נעים, לא נעים. אז או שהוא מסתכל עליה בעיניים כאלה, באמת נורא מסכנות, או שהוא אומר, אבל אמא, אבל אמא, כל מיני דברים כאלה ואחרים, את מבינה? והיא נותנת לו, כי היא מרחמת עליו, היא מבינה גם כמה קשה לו. עכשיו אני רוצה שתביני, לאן זה לוקח? קודם כל, היא נותנת לו לשלוט על הגוף שלה. זה מסר. זה מסר לעתיד. זה מסר לעתיד שלא לכל בן אדם יש שליטה על הגוף שלו. זה מסר לעתיד שהוא יכול עלול לתת ממישהו שליטה על הגוף שלו. אחד. שתיים. בואי ניקח את זה ל-10, 12, 15 שנה קדימה. הוא יושב בגינה, והוא ממזמז את החברה שלו. והוא מגיע לשדיים, והיא אומרת לו, לא, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה. הוא אומר לה, אבל אני נורא אוהב אותך. היא אומרת לו, גם אני נורא אוהבת אותך, אבל אני לא רוצה. הוא אומר לה, לא נכון, אם היית אוהבת אותי, היית נותנת לי.
וואו.
I rest my case. כל הדברים האלה הם מודל לעתיד. מה המסר שעובר פה? שהגוף שלי ברשותך, שאין לי רצון, שאני סמרטוט בפנייך? את... תיכנסי לפייסבוק או לכל מקום ותראי איזה, איזה דברים יש לאימהות עם בנות בשנות ה-20 שלהם, שהם גידלו ילדות ככה. איך מדברות אליהם, איך הן באות בדרישות, איזה מניפולציות הם עושים, איך הן לא נוקטות אצבע בבית. זה מתחיל עכשיו. תשמרי על כבודך, יקרה. זה מה שאני יכולה להגיד לך. תשמרי על כבודך. ועל הטריטוריות של הגבול שלך, ועל הרצונות שלך. לפעמים ילד, קיץ, חם, דביק כולו מהסוכריה, בא ונוגע לי ברגל. אמאות חושבות שאסור להם להגיד, מאמי זה דביק, זה לא נעים לי, מתוקי.
כן.
כאילו, אני אגיד לילד, אוי ובוי, אוי ובוי, לא נעים לי, אוי ובוי, מה יהיה? היא כשרות שמי כשרות, מתחילים להוציא לי את בולבי מקברו, ואומרים לי דברים הפוכים ממה שהוא כתב שם בכלל. החיים פה, החיים, תתני לחיים להתנהל. הילדה צריכה לישון, לכן גם אם היא צורחת, היא מפריעה לאחים שלה, לוקחים את האחים שלה לסלון, או לחדר השני, או למשהו אחר. עכשיו, עושים את זה מתוכנן. עושים את זה מתוכנן, לוקחים בחשבון את התגובה של הילדה, היא לא תקבל את זה בהכנעה. וזה בסדר שלא תקבל את זה בהכנעה. היא התרגלה, הרגלנו אותה, קלקלנו אותה, עכשיו התיקון עולה, תמיד התיקון עולה. עולה קצת בזמן, עולה קצת במתח, עולה באי נעימות, בסדר. אם אנחנו מחויבים, כמו האמא שמחזיקה את הילד לחיסון, תרסיק אותו למרות שהיא יודעת שזה כואב לו, כי זה חשוב לו, זה עבורו. מבינה? אם אני יודעת שזה חשוב וזה עבורו, וזה טוב, הנה עובדה שהתקשרת, כי זה די כבר, לא נעים, לא נכון, לא טוב.
נכון.
אז זה המקום לשינוי, והשינוי הוא בך, כי את מלמדת את הילדה. ואני חושבת שיכול להיות שאם יהיה לך קשה, תעשי את זה דרך הדרכת הורים. כנסי לגוגל, תכתבי מיכל דליות איתכם בבית, תרשמי, יפנו אליי, תעשי את זה דרך הדרכת הורית, אנחנו עושות קסמים וניסים. תיכנסו לגוגל, תראו רק את הפידבקים שהיועצות שלי מקבלות. כי ואנחנו יודעות לעשות את זה שום, לא כל כך, לא תמיד נותנים בראש כמוני, כי זה עניין תהליך, כי גם את צריכה לעבור תהליך.
כן.
אבל אני עושה לך...
לא, אבל הגעתי לסובה כל כן, כך גדול
כן, 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 כן. ויעל, אני עושה לך עכשיו מה שאת אמורה לעשות לבת שלך.
כן.
עם המון אהבה, עם הרבה אכלה, אבל עם נחישות ועקביות וכבוד עצמי. וכבוד גם אל הילדה. אבל כבוד אל הילדה, והחלה של הילדה, זה לא אומר לתת לה כל מה שהיא רוצה.
נכון.
זה אומר לסרב לה מתוך אהבה וחמלה, אבל לסרב. בהצלחה יקירה. ואם יהיה לך חשק, בבקשה, בבקשה. ואם יהיה לך חשק וכוח, תתקשרי עוד חודש, תספרי למאיר המאיה. זה יהיה מעניין. טוב, היא ירדה, כל טוב. אתם הבנתם את זה? תקשיבו לתוכנית, תיכנסו לאתר. תיכנסו ל-103 FM, יש שם שלושה קווים בצד, כתוב תוכניות, תיכנסו לתוכניות, תגללו מטה מטה מטה, תראו אותי, תקישו עליי, ותיכנסו לתוכנית הזאת. ולשיחה הבאה. שלום. אלו, אלו, אני... רגע, אוי, יש לנו פה על הקו. אז מאירה, יש לי פה שאלה מצוינת, אני אקרא אותה, בסדר? יופי. תקשיבו טוב. שלום מיכל, אני אמא לארבע ילדים קטנים, הקטנה שלי בת 2.5, באמת פעוטה, כן, גוזל, והיא בתהליך גמילה מחיתולים, כבר מחגי תשרי. זאת אומרת, ספטמבר, אוקטובר. ביום זה הולך מצוין, נהדר, זאת הגמילה, אבל בלילה, בלילות היא מפספסת המון. בעלי יוצא בשבוע קרוב לסבב מילואים, אין, זה לא נגמר הסיפור הזה. ואני תוהה לעצמי אם נכון להחזיר לה את הטיטול בלילות בכדי להקל על עצמי, אך מצד שני חוששת לפגוע בתהליך ולבלבל אותה מה כדאי לעשות. תקשיבי יקירה, יש הבדל מאוד גדול בין גמילת יום לגמילת לילה. בגמילת יום צריך שני דברים, וזה יש עם הילדה שלך. אחד, זה החלק האורגני, זאת אומרת השריר, שלפוחית השתן, כי כשתינוק היה קטן, ברגע שהיה שתן, פאו, הוא יצא החוצה. והחיתול היה רטוב כמעט כל הזמן. הגמילה, הבשלות הפיזית, האורגנית, היא כשהשתן נאגר, 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 השריר שמה בשלפוחית השתן סגור, ברגע שהשלפוחית מלאה, היא מייצרת לחץ, ואז השתן פורץ. אוקיי, עכשיו, זה הדבר הראשון, וזה כנראה קיים אצל הילדה. הדבר השני בגמילת יום, זה שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים. זה ברגע שהיא מרגישה את הלחץ הזה, אני כך, אנחנו קוראים לזה דגדוג בבטן, לבוא ולהגיד, אמא, 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 זה הפיפי שלי, יש לי פיפי, בוי, בוי, ורצים לשירותים. זה שני הדברים, זה הכל. ללמד את הילד את התחושה הזאת, לזהות, כי הוא אולי, הוא תשתש אולי את התחושה הזאת, כי כל הזמן הם היו עם חיתונים. עם חיתולים, איך שהילד נולד, הרי הדבקנו להם את השירותים לגוף. בום, טיטול. אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים ללמד אותם לחוש את התחושות הגופניות. ואז, אז יש לו את הדגדוק הזה, ואז היא קוראת לך, מעולה. בלילה זה סיפור אחר. בלילה, כשהשפוחית מלאה, הילדה לא מקשיבה, לא שומעת, לא שמה לב, אין שם ערנות, אין שם רמה של מודעות ישנה. אז עובד איזשהו סוג של רפלקס, זה גם מפריש איזשהו הורמון, ובעצם הוא כאילו מאיר את הילדה ואומרת, תתעוררי, יש פה פיפי. זה מה שמאיר אותנו. זה מה שמאיר גם את האנשים, ככל שהרי תמיד זקנים אומרים שהם קמים בלילה להשתין. אוקיי? כי יש יותר, אבל עובדה שהם מתעוררים, הם לא משתינים על עצמם במיטה. זה כנראה לא עובד אצלה. או שחסר איזשהו סוג של הורמון שם, או, ש, או שישנה מאוד מאוד חזק. אוקיי? לכן אני אומרת, חכי עוד קצת, עוד שנייה. אבל אני חוזרת לשאלתך בקטר לחיתול. אפשר להחזיר טיטול, אבל זה לא נקרא להחזיר טיטול, זה לבוא לקטנה ולהגיד לה, את יודעת, עכשיו חורף, ובחורף אני מפחדת שיהיה לך קר בלילה. עכשיו, לפעמים הפיפי שלך, כל כך הרבה פיפי יש לך, שהוא יוצא, וגם הפיג'אמה רטובה, וגם הסדין רטוב. אז אני במקום זה מצאתי בסופר, או בסופר פעם, תחתוני לילה, עכשיו תקני לה את זה בצורה של תחתונים, זה נראה תחתונים, מלבישים את זה כמו תחתונים. את ואני יודעות שזה טיטול. וזה בשביל שכל הפיפי יישאר בתחתונים, ולא ירטיב אותך. שלא תתקוררי לנו בחורף. הנה לך סיבה. עכשיו, אל תדברי על זה. אל תדברי עם הילדה. טוב שהיא קטנה, וטוב שהיא צעירה, והיא עדיין לא מבינה, יש המון ילדים בגיל הזה. תקשיבי, 8% מהילדים, 8% זה הרבה, משתינים עד גיל 12, 13, 8, 9. זה מאוד שכיח, רק זה לא מדובר, כי בטיפשות מתביישים מזה. אין מה להתבייש. יש לזה כל מיני דברים, וזה הסיפור. את יכולה להחזיר לה את זה בצורה של תחתונים, או את יכולה לא להחזיר, ולא לדבר על זה יותר. ולתת לה בשלות שלה לפעול. אם הילדה... בכלל, על הגמילה לא מדברים. צריכים להחזיר לילדים שליטה על הגוף שלהם, בנושא הזה של הצרכים. והשליטה על הגוף שלהם זה אומר, אני לא מתערבת. לא, יש לך פיפי, אין לך פיפי, יש לך פיפי, בוא נעשה פיפי. למה אין פיפי? למה לא ביקשת? אבל יש לך פיפי, יוצאים מהבית, בוא נעשה פיפי. די! תנו לה להרגיש... עכשיו אנחנו רואים שהן מתחילות להתאפק, ואז אפשר להגיד, מדגדג לך בבטן, מי שם מדגדג בבטן ודופק טוק 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 רוצה לצאת, זה מה שאפשר לעשות בגיל 2.5, זה הפיפי של שרון, אוקיי, עכשיו היא תגיד לבד, לא להגיד לה בואי לשירותים, להגיד לה זה הפיפי של שרון, מה עושים איתו, מה עושים, מה עושים, מי החכמה שיודעת מה עושים, את מבינה את הקטע? די להניח לתת לילדים, ואני אשוב רק אחדד את שאלתך. זה לא פוגע בתהליך, זה לא מבלבל אותה, אוקיי? בלילה ישנה, ואם את כן עושה את זה, אל תראי את זה כהחזרת חיתול. בכלל, לא מורידים חיתול בלילה לפני שהילד יבש בלילה. והנה, למדת שזה שני דברים שונים, ובהצלחה יקירה. ובעיקר, אני מצטערת לשמוע שבעלך יוצא לעוד סבב, אבל תחזקי אותו, תמסרי לו תודה גם בשמי, שיחזור הביתה בשלום. תקוע לי בגרון. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
היי מיכל יקרה, מה שלומך?
תודה, היי.
נעים מאוד. קודם כל, מיכל, כל פעם שאנחנו נראות, אני פשוט מתענגת גם לשמוע אותך, ואני באמת חייבת להגיד שבאמת, באמת, אין לי מילים להגדיר איזה חסד את עושה בעולם, וכמה משפחות מצילה, ו... אשרייך, באמת אני רוצה לחזק, תמשיכי. אני פשוט לא, את לא מבינה, עוד מי, כי ילדה, כמה אהבה יש לי אלייך, אבל את מכירה אותי, אבל כנראה לא זוכרת.
תודה, תודה, תודה.
אני,
מאירה, אני רוצה את זה מוקלט, כי אני רוצה להשמיע את בעלי, שתהיה לו סיף, שהוא יבין למה הוא לא רואה אותי. אני איתך, ותודה, תודה לך.
אני אגיע לנושא, מיכל. אנחנו כבר בעבר דיברנו, אני פונה אליך היום, מיכל, לצערי, לאחר מלחמה התקשת במערכת עבור, למען יותר נכון, ילדים קטינים בסיכון, הילדים שלי שפשוט אין לי מילים אחרות להגדיר, אלא תקרת זכוכית, שהמערכת שותקת למול אלימות מוכחת, מבוססת, אז נאמרת גם מצד הילדים, ואף אחד לא עושה כלום, אני עובדת את זאת.
שאלה, בדיוק, נשאלת השאלה אם אני אוכל לעזור, כי אם זה, טוב, בואי תמקדי, הכירה את שאלתך.
אני באמת שוחחתי עם מירה, אנחנו ככה מנסים עכשיו, גם בצד עורך דין, אני מאוד, באמת עובדת את זאת, מיכל, עם בכי בעיניים, שאני מדברת לך לילות ללא שנה, גם הלילה הזה, מה שקורה, מיכל יקרה, זה שאין ערכה בפתח תקווה שלא מודעת לסיפור הזה, כולם מודעים, כולם מסכימים איתי יותר מזה, מיכל, כולם בשיחות מוקלטות מסכימים אותי, ואף אחד לא עושה כלום, ילדים חווים אלימות יומיומית, וזה לא נפסק עכשיו.
ממי? מאבא? מילדים אחרים?
מהאבא והסבא והסבתא, אבא גר אצל הסבא והסבתא, אנחנו גרושים, אני התגרשתי בגלל אלימות, וכיום הילד שלי הגדול בוכה לי, אמא, אני לא רוצה ללכת, וידיי כבולות.
בן כמה הוא?
ידיי כבולות. בן 9 והקטן בן 5.5, שניהם מתלוננים תדיר על אלימות. מה שקורה זה בקצין רווחה במשטרה כל הזמן אומר לי בתיק בפרקליטות, שזה בפרקליטות, שנתיים בפרקליטות, מיכל, לא עושים.
אני עוצרת אותך, רגע, אני עוצרת אותך ואני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם מעורב פה החוק, אז אין לי איך לעזור לך מבחינה את הערכה המשפטית וחוקית, אבל, אז רגע להגיד לך משהו, חומר למחשבה.
אין לי ברירה לפנות לתקשורת, כי כנראה מישהו שם, אין לי מושג להגיד לך מיכל מה.
אבל אני עוצרת אותך, אני רוצה להגיד לך משהו. ילדים, אני עוצרת אותך, ילדים, עד לפני 50 שנה, אפילו פחות, רוב הילדים בעולם, גדלו בבתים אלימים, וחוו חלק מאוד גדול מהילדים, כי רוב הילדים, אלימות מאוד קשה. זאת אומרת, כשילד התחצף, נתנו לו מכות. כשילד אכל לא יפה, נתנו לו מכות. כשילד לא גמר שורי בית, הרביצו לו עם חגורה. כשילד, לא יודעת מה, דחף את אחותו, נעלו אותו בחדר, נעלו אותו בארון. עד היום אני יודעת, ילדים שמוציאים אותם, הרווחה מוציאה אותם לכל מיני מוסדות חינוך כאלה ואחרים, מוציאים אותם. אני מכירה ילדים שנועלים אותם בארון. זאת אומרת, העולם הזה, כמעט כולו, לאורך כל האבולוציה שאנחנו מכירים, גדלו בתוך אלימות איומה, וגם אלימות מינית. איומה. זה אחד. רוב הילדים בעולם, כשמרביצים להם, קודם כל זה נורא והיום. זה נורא והיום.
זה לא תפקידנו להפסיק את זה, מיכל.
זה, כן, חכי שנייה. אני לוקח אותך לכיוון אחר.
כי זה יומיים בשבוע שהם הולכים,
תפקידי, אבל, אני, אין, יקירתי,
בית הדין
כדי לדבר פה בשיחת טלפון ולהגיד לי כמה זה רע ובית הדין לא עוזר, אין לי מה לעשות עם זה. אני יכולה לעזור לך ברגע שיש לך שליטה והילדים אצלך ומה לעשות, אבל אני רוצה רגע להראות לך, אני רוצה להראות לך נקודת הסתכלות אחרת. רוב הילדים שגדלו וגדלים עדיין במקום שבו הורגים אותם מכות והם חשופים לאלימות, רוב הילדים, אני לא מדברת על הנזק הנפשי, זה ברור לנו, על זה שהם פוחדים והם קנויים והם מפחדים ומה זה עושה. אני לא מדברת על זה, אני לא מדברת על זה. זה מובן לנו מאליו. אבל רוב הילדים שגדלים במצב כזה של אלימות, יודעים מה לא כדאי להם לעשות כדי שלא ירביצו להם. כמעט כל, יודעים מה לא לעשות כדי שלא ירביצו להם. עכשיו אני מקווה שהבנים שלך, כשהם שם, ובית משפט מחייב, ובינתיים את לא מצליחה להציל אותם ולהוציא אותם משם. אם הם חווים כזאת אלימות של אבא, סבא וסבתא שמרביצים להם, אני הייתי רוצה לדעת שהם לומדים שזה נורא והיום, זה קניעה איומה.
ברור.
זה באמת, זה נורא והיום, אבל הם יודעים מה לא לעשות, איך ללכת כפופים שלא ישימו לב אליהם, שלא ירביצו להם, כמה שפחות, זה נורא והיום מה שאני אומרת, אבל רוב הילדים לומדים מה לעשות.
הם אומרים לי, אמא, אל תספרי שאנחנו מספרים לך, כי אז הם ירביצו לנו יותר.
הם צודקים, הם צודקים, אל תספרי
לי. אבל אני לא מספרת, מיכל, מי שמספר זה עובד סוציאל שמזמן אותך, אבל אצלך, ואז הוא מספיק להם יותר.
אז אני רוצה להגיד לך, לי אין איך לעזור לך, יקירתי. אין לי איך לעזור לך, ברגע... ברגע שזה, ואני זוכר את השיחה הקודמת שלנו, ואני זוכר את השיחה הקודמת שלנו, כרגע, ברגע שזה הרכאות, אני מאמינה לך, מה שנשאר לך זה...
בוכה, תשמיע...
מה שנשאר לך זה, בחמשת הימים שהילדים אצלך, והם מספרים כמה היה להם רע, תקשיבי, 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 אל תפקי. כי הם רוצים אותה חזקה, ואחרי שהם גומרים לספר לך, תגידי, עכשיו אתם איתי, ועכשיו יהיה לנו טוב, בואו נחשוב איך אנחנו מנעימים את זמננו. לך אני אומרת, תלחמי במערכות, ולילדים תתחילי להעביר מסר, שלמרות שיומיים בשבוע, החיים הם מגעילים, איומים ומסריחים, יש להם עוד 5 ימים נהדרים איתי, וזה מה שתעשי איתם. תפסיקי להיות איתם במקום שמתמסר לדבר הזה. תפסיקי לפקוד כשהם מספרים לך את זה. מאירה, תפסיקי, אז לא לעשות את זה כשהם אומרים את זה, ולהנעים את המצב כשהם איתך, ולהמשיך להילחם במערכות כמה שאפשר. אבל אני חוזרת ואומרת לך שוב, כשבאים אלייך הילדים ומספרים שירביצו להם, תקשיבי, תלטפי, תנדנדי בראש, תגידו, זה נורא מתוקים שלי, אני משתדלת לעשות הכל כדי לעזור לכם שזה לא יקרה, אבל עכשיו אתם איתי, ובואו נעשה שיהיה לנו נעים. זה הקטע, ובהצלחה. ואני, צריכים להבין, ברגע שבאמת דברים מגיעים לערכאות או לבתי משפט, אנחנו לא יכולים לגרום לאף אחד לעשות מה שהוא לא רוצה לעשות. אני לא יכולה לגרום לאף אבא או לאף סבתא או לאף אמא, אני לא יכולה לגרום לה לא להרביץ לילדים. אני יכולה לדווח, אני יכולה, ואם יש לי ילד שמרביצים לו, ואני לא מצליחה לגרום לזה שלא ירביצו לו, אז התפקיד שלי זה לחזק אותו, זה לעודד אותו, זה להראות לו צד אחר של החיים. זה להראות לו שיש גם אהבה שלא באה לידי ביטוי באופן כזה. אבל לא בערכאות. אוקיי, הבנתם. ולשיחת הטלפון השנייה. שלום.
שלום.
היי, וברכה.
מדברת רעות, רציתי לדבר איתך לגבי הקטנה שלי בת 4.5.
מה עם הגדולים רק רגע? מה זה הגדולים?
גדולים מושלמים. הגדולים 1 בת 10 ו1 בן 8.
אוקיי, ופה יש לי בת 4.5 ממזרתה.
דווקא היא לא ממזרתה, אבל היא מגיל 3 גמולה.
כי, אוקיי.
היא מגיל 3 גמולה ביום. ומגיל 3.5 היא גמולה בלילה.
אוקיי.
זאת אומרת שהיא כבר שנה גמולה.
היא כבר שנה גמולה, גמרנו, כן, כן.
הייתה שמה בלילה לפיפי, לא היינו מהירים אותה, הכל היה דפק כמו שעון. ופתאום כבר כמה שבועות שהיא מתחילה לפספס בלילה. אני רק אקדים ואומר ש... כאילו עוד מעט אני אדבר איתך גם קצת על הרגישי ועל זה, אבל אני אקדים ואומר שלפני שבוע החלטתי כבר לשים לה חיתול, כי זה אני הייתי אחרי 3 שבועות שקמתי אליה בלילה, והחלפתי מצעים בכל לילה, כל לילה, וזה פשוט גמר עליי וגמר עליה, והחלטתי להחזיר לחיתול, כמובן שעשיתי את זה בצורה מאוד מכבדת,
יפה, יפה.
ובשיחה, ו...
אוקיי.
אבל... אז
אני רוצה רגע, רגע, אני אכנס לדברייך, הורים, כשקוראים דברים כאלה, עוד לא רגע לא נבררים, זה בסדר או לא בסדר, אם אתם עושים דברים כאלה, אז באמת תקראו לזה תחתוני לילה. אוקיי? תקראו לזה אחרת, אין מנוס. כי אחד הדברים שמאוד חשובים, זה לשמור על כבודם של הילדים. ואני תמיד אומר גם, לשמור על כבודם זה לא אומר לתת להם מה שהם רוצים, ולשמור על כבודם זה לא אומר לעשות רגרסיות, ולשמור על כבודם, אוקיי? אבל לעשות את מה שצריך, מתוך באמת התחשבות בזה שזה מעליב גם אותם. אוקיי, החזרת לה. הגיוני, אני מבינה אותך. יש עוד פתרונות, אני אתן לך אותם, אבל הגיוני, אוקיי.
אז זהו, אז אני לקראת לידה. יכול להיות שזה משפיע עליה רגשית, למרות שכאילו היא נראית מאוד מתרגשת ומאוד, אבל אם חשבתי רגשית מה יכול להיות, אז אמרתי אולי זה עומד להיות משהו חדש שמשנה את המיקום שלה.
מה את הולכת ללדת?
מה?
מה את הולכת ללדת?
אני לא יודעים.
אוקיי.
אבל יש לי קטנה, אז אני מניחה שזה רגשית יכול להשפיע. בגן ביררתי הכל נראה כתמול שלשום, למרות שפתאום חשבתי על זה שהיא בגן דו-גילאי, והם רק שלושה ילדים בני ארבע. כל השאר בני שלוש, שלוש וחצי, רק עכשיו בשלבים של גמילה. אז אמרתי שאולי היא כאילו, אולי גם זה יכול להיות קשור לרגרסיה. ניסיתי ככה לעשות סיום מוכין על הכל. דיברתי עם רופא, הוא אמר שזה לא נשמע לו משהו רפואי, במהלך היום אני לא רואה איזשהו שינוי סביב הנושא הזה. בכל אופן אני אגש לבדיקות. וזהו, אמרתי אולי הקור, אז ניסיתי להלביש אותה יותר חם, שתקטה פחות, לקחת אותה לפיפי לפני השינה. באמת ניסיתי בשלושה שבועות האלה הכל, וזה היה סוג של לילה, לילה, אפילו לפעמים פעמיים שלוש בלילה, שברח לה.
פעמיים שלוש?
כן, והיא קמה להעיר אותי. כשהיא לא קמה,
דרך אגב, וכמות גדולה או קצת?
אז שוב, שזה היה פעמיים שלוש, באמת זה היה כאילו אולי כמות גדולה, ואז כמות קטנה, אבל כן, כאילו זה היה כל לילה.
תראי. קודם כל, יש פה איזשהו משהו שאנחנו מדי פעם מתמודדות איתו ורואים אותו, וגם אני זוכרת שמדי פעם יש גם דברים כאלה פה בתוכנית. אנחנו לא תמיד יודעים למה. אחד הדברים שפרויד עשה, ואני מנסה קצת להתנער מזה, זה לנסות להבין את הסיבה לכל דבר. למה הוא מתחצף? למה יש רגרסיה? למה הוא מדבר ככה איתי והוא לא מדבר ככה איתו? וזה המקום הזה, המקום הסיבתי. עכשיו, אני לא, יש הרבה פעמים סיבות. העניין הוא שבדרך כלל, כמעט בכל המצבים, אנחנו לא לגמרי נדע מה הסיבות. אנחנו משערים, אנחנו, ומה עשית? עשית עבודה נהדרת. לראות מה קורה בגן, לראות מה קורה בבית, לנסות לבודד. מה היה השוני בזמן האחרון, אוקיי? של, מה היה השוני בזמן האחרון, שיכול לגרום לזה, שפתאום היא משתנה בלילה, שהיא לא, אחרי שנה, שנה זה בערך.
היא רכשה את זה, שוב, אני יודעת שיש ילדים שיותר קשה לגמול אותם, אבל כבר היא רכשה את המיומנויות, אז כאילו,
כן,
זה מה שהיה
לי מוזר. כן, כן. עכשיו תראי, אנחנו בהחלט, בהחלט יודעים, שאחד הגורמים, שיכול לייצר איזשהו סוג של רגרסיה, זה באמת מה שאנחנו קוראים לו משהו רגשי, לגמרי, או גורם נפשי. לחץ, חרדה, דיכאון, טראומה. זאת אומרת, אם נאמר, מישהו היה אומר לי, אבא שלה כל הזמן בא והולך ממילואים, הייתי אומרת, יכול להיות שזה מזה. זה שהיא נורא מתרגשת ועוד מעט תהיה תינוק בבית, ומדובר על הבטן של אמא, כבר יש בטן גדולה? ראות. מה?
כן, ממש לקראת הסוף.
אוקיי. זאת אומרת, אמא כבר לא יכולה ויש הגבלה, והילדה בת 4.5, אז עוד מעט אמא תלך לבית יולדות, תחזור עם תינוק. יש פה איזשהו משהו שהוא מטלטל מבחינה רגשית, איך זה ייראה, מה בדיוק יהיה שם, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. אז זאת אומרת שבהחלט, זו יכולה להיות הסיבה. ואם זאת הסיבה, אז אנחנו אומרות לעצמנו, כי אנחנו תמיד, תמיד, תמיד שומרות על אופטימיות, אז אנחנו אומרות, במיוחד שאנחנו יודעים שאורגנית, ביולוגית, זה עובד טוב, אז אנחנו אומרים לעצמנו, יש פה רגרסיה, היא זמנית, היא נקודתית, כשיבוא התינוק, והיא תתרגל לנוכחותו, יש סיכוי שהלחץ ירד, אוקיי? איזושהי חרדה שאולי קיימת שם, לא תהיה קיימת יותר, והילדה תחזור לעצמה, הגוף יחזור לאיזונים שלו, מבינה? אתה שתביני, האיזונים הרבה פעמים זה גם כימיה. כי מה המוח שלנו עושה? המוח כל הזמן מפריש, כל הרגשות שלנו יושבים על כימיה. נבהלתי, כעסתי, מה היה שם? אוקיי? אני אוהבת. זה כימיה אחרת, זה אוקסיטוצין. נבהלתי, זה קורטיזול. אני נהנית, זה דופמין. את מבינה? ולכל הדברים האלה יש כל מיני השפעות, ממש, הכימיה של הגוף.
גם רק חשוב לי להגיד עוד משהו, שבהתחלה באמת אני ובעלי לקחנו אותה לשיחה בצד מאוד מכבדת, שדיברנו עם הרופא, והוא אומר שלפעמים יש ילדים בני 4.5, כי היא מאוד תופסת מעצמה בוגרת. זה גם קורה להם, וזה בסדר, לפעמים בחורף יותר קר, וזה אפשר לתקופה לשים חיתול, כן קראנו איזה חיתול, כי אפשר לתקופה לשים חיתול, ועד שהגוף ייזכר עוד פעם איך, והיא אמרה, בסדר, אבל אל תגידו לאחים הגדולים שלי. מתוקה. היא מאוד זמרה על זה.
איזה מתוקה.
אבל הקטע ששעה אחר כך, שכבר הגענו לבית ולחדר, היא הפכה את זה לסוג של כיף, כאילו, וליד אחים שלה, וכבר כל לילה זה נהיה סוג טוב, איפה החיתולי שלי? כאילו, אני מפחדת שזה כבר משהו שהיא מתחילה כאילו להתרגל אליו, היא כבר לא מתביישת בו.
אין דבר, אין דבר. אין דבר,
תראי. שמעתי שהיא התביישה בזה, אבל, שהבנתי ש...
אבל ראות, אבל ראות, גם אם היא התרגלה לזה והיא רוצה אותו, ברגע מסוים, כשהגוף שלה יחזור חזרה לאיזונים הרגשיים והכימיים, לרגשיים שהיו מקודם, לבד זה היא תתאפק. לבד זה יתחיל לעבוד שוב, או שזה יתחיל להעיר אותה. היא הייתה מתעוררת וקוראת לך, או הייתה משתינה במיטה?
היא הייתה הולכת לבד בסירותים.
בלילה.
שזה בורח.
כן.
לפעמים היא הייתה ישנה ככה רטובה עד הבוקר.
אוקיי.
ולפעמים היא הייתה באה ומאירה אותי, אמא ברח לי, ואז כבר הייתי כן מקלחת אותה ו...
אז הבעיה היא גם שהיית מקלחת אותה. בחייכם, ילדה משתינה, מה היא צריכה מקלחת? מחליפים פיג'מה ואפילו ערומה, הולכת לישון. בבוקר מתקלחים. שזה גם כן סיפור.
כן, ואז באמת הצקתי כי פחדתי שזה ייתן לה מענה רגשי.
מעולה, מעולה. בדיוק, זה מה שאני קוראת לו רווח. זה סיבה, זה סיבה להשתין בלילה, כי אז היא מבאה, והיא מקלחת אותי, ואנחנו מדברות, ואיזה כיף, והיא כבר מחליפה לי פיג'מה, ושינה ערבה. בדיוק. לכן, בדברים כאלה, בלילה, עושים ענייני, טק מחליפים. מבחינתי, הייתי שמה מגבת, מורידה את הפיג'מה, מחבקת לילה טוב, שתישן ערומה, זה כיף לישון ערומה, על מגבת יבשה. הכל בסדר. עכשיו, אבל, אני חושבת, שוב, כמו הרופא, את מקבלת ממני את אותה עצה, תראי בזה רגרסיה זמנית, שכן קשורה להיריון וללידה, ומכיוון שהגוף שלה יודע, זוכר, עובד טוב, עבד טוב שנה, בכל סביב הנושא הזה של רגרסיה, של סליחה, של גמילה, זה, תהי אופטימית שזה יחזור לקדמותו. להפך, אני אפילו צופה שעוד איזה שבועיים, שלושה, ארבעה, תחזירים תינוק, ואז כולם יגידו, תינוק, 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 תינוק. ואז, גם כן, באיזשהו אופן זה ישפיע. יכול להיות שתגיד, אני לא רוצה יותר חיתול, אני לא תינוקת כמו התינוקת. הבנת? אני כבר יותר גדולה. יכול להיות שהיא תגיד את זה, ויכול להיות אבל בדיוק הפוך. יכול להיות שהיא תקנה בתינוק, ואז היא דווקא כן תרצה ותהיה דבוקה. אבל בעיקר אני רוצה להגיד לך, ראות, אל תלחצי מהדבר הזה. אם הגוף שלה עבד תקין, הגוף שלה עובד תקין. אל תלחצי לזה לאט לאט. אז היום את שמה לה טיטול, בגיל 5.5 אולי תחליטי לא לשים חיתול, ואז תגידי לה, את מתעוררת, לכי תעשי לבד, את לא צריכה להעיר אותי, ואז אני גם אלמד אותך, תחזרי אליי. מה להגיד לילדה? לא להעיר אותך, כשהיא מתעוררת רטובה. לטפל בעצמה לבד. אבל לא עכשיו, כשהיא בת 4.5 ולקראת לידה, בוא נגיד עוד שנה. אני חושבת שבעיקר אנחנו צריכות לא להילחץ מהדבר הזה. זה טבעי, זה אנושי, היא בלחץ, היא לא מבוסתת לגמרי, את לקראת לידה, היא לא יודעת בדיוק מה לעשות עם עצמה, כל מיני סיבות יכולות כן. להיות שם.
לא, כרגע כן. באמת זה מרגיע, נראה לי אותי ואותה שיש חיתול, השאלה שלי באמת זה השלב הבא, אני הולכת לעשות את הגמילה מחדש?
לא, לא, השלב הבא זה לראות מתי היא תעוררה עם, עם חיתול יבש. ואת מחכה כמה ימים כאלה. ואפילו לא מדברת על זה. את מורידה ואת רואה אם זה כן יבש או לא יבש. תקשיבי, בת 4.5, אין ספק שהיא לא רוצה שידעו. מבינה? לדעתי, דרך אגב, אם היא תלך לישון אצל סבתא, היא תלך בלי חיתול והיא תקום יבשה.
לא, כבר ישנו אצל סבתא במלון. בשלושה שבועות האלה היא עשתה...
בכל מקום, וואו, וואו, וואו.
כן,
את
מבינה,
אז
הבנתי שזה באמת לא בשליטתה או לא.
ממש לא, ממש לא. לכן, תראי, כשאנחנו מדברים על ילד, על משהו שקורה לילד וזה לא בשליטתו, מה שאנחנו רוצים זה להרגיע אותו, ולתת לו תחושה חזרה של שליטה. כי את צודקת במילים האלה שאמרת, לכן, אחד, צריך להרגיע אותה. ואת אמרת נהדר, זה קורה לגוף. כנראה בגלל הקור, בגלל החורף. קורה. אבל בגלל שזה לא נעים וזה רטוב, אני לא רוצה שתתקררי, וזה צריך לעשות המון כביסה, יאללה, טיטול, נגמר העניין. ומאז לא מדברים על זה. בלילה חיתול הולכים לישון, בבוקר זורקים לפח, בלילה, לא מדברים על זה. זה שלא מדברים על זה, כבר זה מרגיע. את מבינה? עכשיו, יכול להיות
ש... אולי באמת יהיה יותר נכון לשים לה תחתוני חיתול, ואז אם היא כן הגוף שלה מתחיל להעיר אותה, אז יהיה לה יותר קל לקום לשירותים בלילה.
יכול להיות, יכול להיות. אני בעד תחתונים, זה גם יבודד אותה מהתינוק או התינוקת, כן.
אני... תחתוני חיתול, את מתכוונת.
כן, תחתוני לילה קוראים לזה, אפילו בלי המילה טיטול. תחתוני לילה. כן.
הבנתי.
זה, לילדים אומרים תחתוני לילה.
כן.
כן. זהו.
בסדר, מודה לך מאוד, הרגעת אותי, כאילו באמת היה גם לי סטרס סביב הרגרסיה.
כן, כן, זהו, זה העניין. לא, לא צריך, ילדים מראים רגרסיות, תקשיבו, אתמול בדיוק היה אצלי בקליניקה אבא, שגם כן היה פה בשיחת טלפון, והוא הודה לי על זה, שהילד התחיל עם טיקים. שמו, ילדים קוראים להם כל כך הרבה דברים, יש להם טיקים, יש להם רגרסיות, יש להם התקפות זעם, יש להם, מדעת מה, הם מתנגדים, הם שוכחים, הם קנועים, הם מתמרדים, זה הכל יושב, בגילאים הצעירים הם עוד לא מבוסתים רגשית, הם כל, ככל שהם יותר גדולים, הם יותר ויותר נחשפים לעולם, והעולם מפחיד, העולם מפחיד, והחיים פה מפחידים אפילו עוד יותר. אז, כן. אז כל הדברים האלה, פה ושם, נראה כל מיני סוגים של, של רגרסיות, נקרא לזה, או התנהגויות, אפילו בלי רגרסיות, התנהגויות. עכשיו, אי אפשר להמעיט, בשום פנים ואופן, אי אפשר להמעיט בקושי של הילדים הקטנים פה בארץ ישראל, כמו באוקראינה, אני לא צוחקת. זה, אני כבר לא מדברת על הקורונה, שהיא לא זוכרת, זה שנתיים מלחמה. אנחנו לא יכולים עדיין להיות עסוקים אפילו בהבראה, כי עוד לא נגמר הסיפור. אוקיי, אנחנו עושים בכאילו וחוזרים ליום יום, אבל שוב מדברים, איראן, רגע, כן, לא, רגע, חיזבאללה, שנייה, מה היה, מה קרה? זה לא נגמר. הנה, השיחה הקודמת שלי הייתה, השאלה הייתה על, על אבא שעכשיו הולך למילואים לעוד סבב. זה לא נגמר. שוב הילדים בלי אבא שלהם, ואיפה אבא הלך למלחמה לשמור על, לשמור על המדינה. מפחיד. אז אי אפשר להמעיט בקושי של הילדים. צריך לדעת את זה. זה לא צריך להביל ולהלחיץ. צריך לראות את זה נכוחה. צריך לתת לילדים סביב הקושי הזה. תחושה של רוגע, אני לא בלחץ, קורה, בוא נראה מה אפשר לעשות. ואז כמו שאת עשית פה ושם מתייעצים ומקדמים את זה. תודה רבה, ראו, תודה שהתקשר גם לך. תודה, תודה. בבקשה, להתראות, שבת שלום. טוב, אתם שומעים את המוזיקה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות וחדשות, ואתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וגם תשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. לא ללכת לאף מקום. שלום לכם, כאן 103 FM, כאן אני איתכם, מיכל דליות, בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא אילי זק. אתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. יש לי שיחת טלפון. שלום.
שלום, מיכל.
וברכה, היי.
היי, אני מתקשרת. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. אני כל יום שישי מקשיבה באדיקות.
תודה.
מנסה ככה ליישם מדי פעם. אני מתקשרת בהקשר לבת שלי. שנייה. הבת שלי המתוקה, היא בת 3.5. נקרא לה הדס, לצורך העניין. היא מאוד חכמה ו... מתוקה, כל מקום שהולכת, היא מאוד כובשת את כולם. להדס נולדה אחות לפני חצי שנה, תינוקת קטנה, אז ככה לקחה לה קצת את התשומת לב.
לקחה קצת הרבה, לקחה כמעט את הכל, ברור.
כן, היא הייתה רגילה, כאילו ממש עד חודש שביעי, ישנה איתנו בחדר, באותה מיטה, ממש כאילו, ואז עשינו לה גמילה מבקבוק, עשינו לה חדר יפה משלה, ממש... את המעבר, היא מאוד חיכתה, היא מאוד אוהבת את האחות הקטנה, אבל אני מתקשרת, אני מרגישה שאני מתעמתת איתה הרבה. כאילו שאני אפס בעיניה. אני אומרת לה, טוב, עכשיו הגיע הזמן להתקלח, בוא נתקלח, וכאילו היא לא מקשיבה. ונגיד בבוקר, היא קם בשבע, עד 9:30 אני מתאמתת איתה. בואי נתלבש, בואי נלך לגן, כאילו...
עד מתי את מתאמתת איתה?
עד 9:30 לפחות זה יכול להיות, ואז סתם יש פה עצבים בבית, והשבוע עשיתי משהו שאני ממש משתדלת לא לעשות, אמרתי לה, טוב, צריכים ללכת לישון, הגיע הזמן, ושמתי את במיטה, היא קם, שמתי במיטה, היא קמה, ופשוט כאילו החטפתי לה קצת על היד חלש, אני ממש לא אוהבת לעשות את זה, ואז היא אמרה לי, לא, זה בכלל לא כאב לי, כאילו, אני,
תקשיב.
היא מאוד חכמה, היא עושה את זה רק בבית.
עכשיו בואי, תקשיבי, אני אגיד לך בדיוק מה קורה כאן. הבעיה זה לא הילדה, הילדה מהממת. הילדה מהממת, הילדה רוצה לקבוע, הילדה חכמה. הבעיה היא מתוקה שלי זאת את. אפילו את אומרת, אני מתעמתת עם הילדה. ממתי הורה בשנות ה-30 שלו, מתעמת עם ילדה בת 3, תגידי לי.
צודקת, אני אומרת לה.
לא, 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 לא. אני אחדד לך את הדברים האלה. כשאת אומרת לה, הגיע זמן למקלחת. בעצם, את אומרת, כאילו, לילדה בת 3, 3.5, בא לך או לא בא לך? מה את אומרת? הגיע הזמן, זה מין משפט כללי כזה, כמו, יכול להיות שתפרוץ מלחמה עם איראן, זה בדיוק אותו משפט. הגיע הזמן מקלחת. אוקיי, אז אמרת שהגיע הזמן מקלחת. אוקיי. או, קמים, בוקר טוב, צריך להתלבש ללכת לגן. טוב, אז צריך להתלבש. אז מה? את לא ברורה. את לא החלטית. באים בערב ואומרים לילדה, ממוש, זה הזמן להתקלח. את באה מתוקה או שאני אקח אותך? היא לא תבוא, ואת תקחי אותה, צועקת ובוכה. תגידי לה, אני מקלח אותך, צ'יק, 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 צ'ק, צ'ק, וגמרנו. מי שואל אותה? אם החוק, אם החוק בבית אומר שאצלנו מתקלחים כל יום, אצלנו מתקלחים גם אם לא מתחשק. אני רוצה להגיד לך משהו. הילדה קמה בשבע... עד 9:30, את צודקת אפילו, איך שאמרת, אני מתעמתת איתה. למה את מתעמתת איתה?
אז הנה, אז היום בבוקר היא קמה, ואז אמרתי לה, וואי, תראי, יש גשם, איזה כיף, בוא נתלבש מהר, נלך עם המטריה, היא מאוד אוהבת מטריה.
אוקיי.
אמרתי לה, בואי תסתכלי בחלון, כולם עם מטריות, כולם לבושים, נגיע בזמן לגן,
אוקיי.
נפסיק לשחק. ואז היא הסתכלה וזה, ואמרה, לא בא לי. אמרתי לה, אין כזה דבר, לא בא לי, אני חובעת פה. יש פה היררכיה, מה שהיא אומרת זה מה שעושים. היא לא הקשיבה לא
זה. איי, תני לי לחדד לך. תני לי לחדד לך למשפט. עד עכשיו הוא היה מצוין. מה שאימא אומרת לא זה מה שעושים. מה שאימא אומרת זה מה שיקרה. זה המשפט. מה שאימא אומרת, זה ההבדל. כי את אומרת מה שאימא אומרת זה מה שעושים. לא, היא לא עושה. היא לא באה למקלחת, היא לא נותנת לך יד שתפשילי לה את השרבול, לא. זה לא מה שאימא אומרת, זה מה שעושים. מה שאימא אומרת זה מה שיקרה. כי את אומרת לה, תני לי יד, והיא לא נותנת לך יד, את תקחי את היד שלה, ותכניסי נכון. לה שרבול. זה ההבדל, זה ההבדל מאוד משמעותי בתפיסה ההורית. הציפייה שלכם, שלך מתוקה, שהילדה תעשה מה שאת מבקשת, פה הטעות. ילדים באופן טבעי גם רוצים לשתף פעולה אבל גם רוצים לקבוע לא בא לה, היא צודקת את אומרת לה בואי נלך לגן גשם נורא כיף ואם באופן בכנות אומרת לך את מה שהיא מרגישה והיא אומרת לך, לא בא לי עכשיו נשאלת השאלה מה התפקיד שלי, או מה המעמד שלי או מה המקום שלי, או מה אני רוצה שיקרה או מה, למה אני אגרום שיקרה למרות שהילדה לא בא אני יכולה לקחת אותה ככה כמו שהיא עם פיג'אמה לגן.
זהו, זה מה שעשיתי. אמרתי לה, אם אני לא מצליחה להלביש אותך תוך 3 דקות, כי אם אני מלבישה אותה והיא לא רוצה, היא מתעמתת והיא מורידה את הבגדים. פשוט מורידה.
אוקיי.
אז אמרתי לה, טוב, אנחנו נאלץ ללכת עם פיג'אמה לגן, זה לא יהיה נעים, אבל אין מה לעשות.
נכון.
היא מלבישה לגן.
אבל אני רוצה שתדעי, שאת יום אחד תצטרכי לעשות את זה, כי היא לא תאמין
עשיתי
לך.
עשיתי את זה היום.
מעולה.
לא לקחת את זה לגן, הרמתי אותה, היא אמרה לי, אבל לא נעים לי, לא נעים, אמרתי לה, אין מה לעשות. מי שלא שומע בכל אימא, אם זה לא נעים. אז הרמתי אותה, התחלנו לצאת, ירדתי איתה כבר למטה, אמרתי לה, יש לי פה את הבגדים, הגננת אלביש אותך.
אוקיי.
ואז אמרה לי, לא, לא, יצחקו עליי, בואי נעלה מהר הביתה, נתלבש מהר. אז
לא
עליתי איתה הביתה.
לא, לא הצריכה לעלות, לא. היית צריכה להגיד לה, זה נורא מאוחר, מתוקה, אנחנו לא נספיק. את רוצה עכשיו, או שנעשה את זה צ'יק צ'ק בגן? הילדה צריכה, כי מה קרה עכשיו? היא אמרה לא, היא הבינה שאת יכולה עליה, ואז היא אמרה, אז בואי נעלה הבית. אז היא בעצם גרמה לך שוב, את מבינה? כי היא שוב גרמה לך לא לעשות את מה שאמרת שתעשי. אני מבינה את המקום ואת הלב, בחיי אלוהים אני מבינה, ושאף אחד לא יתבלבל, הילדים שלי גדלו בגן עדן, אני חמה, אני טובה, אני גמישה, אני מבטרת, אני הייתי עושה כאילו אני לא רואה ולא שומעת, כל החברים של הילדים והילדות שלי רצו לבוא אליי, לבשל, לשחק, אבל כל הילדים והילדות, החברים של הילדים שלי ידעו שכשלפני שהם הולכים הביתה הם מסדרים.
כן.
זאת אומרת, איך הם ידעו את זה? אצלם בבית הם לא סידרו, אבל אצלי הם כן סידרו. לא כי אני רואה, כי הם ידעו שמי שלא מסדר בעיניי, לא מתחשב בילדים שלי ולא מתחשב בי, לא יוזמן. לא אמרתי לא יוזמן שבוע, לא יוזמן חודש, לא יוזמן. הם רוצים להיות מוזמנים, אז הם מסדרים. ואת מי הם מכבדים אחר כך? ולמי הם היו באים ומספרים דברים שהם לא היו מספרים אפילו להורים שלהם? תראי, המקום הוא להבין ש... את קובעת לטובתה. בעצם כל מה שאת עושה, כל מה שאנחנו עושות בחיים של הילדים, זה אנחנו מקנים להם הרגלים. הרגלים. לנעול גרב נעל, גרב נעל, או גרב גרב נעל נעל. לרחוץ ידיים כשיוצאים השירותים. להתקלח כל ערב. אני יום אחד יוצא אחד הנכדים שלי בגיל 6 מהמקלחת, אני אומרת לו, יונצ'וק, למה התקלחת? אומר לי, כי מה אמרה? זאת אומרת, כשהוא יהיה בן 10, הוא יבין שזה ההיגיינה האישית שלו. כי הוא יתחיל להסריח מהורמונים וממשחק כדורגל. אבל עכשיו הוא מתקלח, כי מתקלחים כל יום. אני יודע למה, כי מתקלחים כל יום. זה המקום. וזה יוכל להיות, הילדים ירכשו את זה, רק על ידי זה, שאחד לא נהיה במלחמה, אבל כן יהיה בנחישות. זה המקום, אני אומרת את זה מדי פעם, ואני אגיד את זה היום גם, זה המקום של לא להילחם ולא להיכנע. כי מה עושים ההורים? או שהם נלחמים, ככה זה יהיה, עכשיו הזה, אני לוקחת אותך, וזה כמו מלחמה, או שהם אומרים, לא? טוב, אז לא. אז היא תלך בלי, אז אני מבטר, אז לא יש שיעורי בית. לא, 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 לא. יש את כל האמצע. לא להילחם ולא להיכנע, זה אומר לבוא לילדה ולהגיד למתוקה שלי, אנחנו לא רבות. בראש את אומרת לעצמך, אני לא מתעמתת עם ילדה בת 3.5. או שאת מתלבשת, או שאת לא מתלבשת, מה קרה? אני לא נלחמת, אבל אני יוצאת בזמן. זאת אומרת, אני לא נכנעת ומושכת איזה 2.5 שעות. אני יוצאת בזמן, המשמעות היא עם ילדה בפיג'אמה.
כן, זה לא, אבל יבייש אותה מול כל החברות.
אבל זה לא, כמה זה יבייש אותה, ונגיד זה יבייש אותה. אז יהיו 3 ילדים שיגידו, מה, את באה עם פיג'אמה? אז את רוצה לשמור על כבודה, אז את תגידי, כן מה, יש לה פיג'אמה מאוד יפה, זה הכל, והולכת ומחליפה לה. הם בני 3.5, מחר אף אחד מהילדים לא יזכור את זה. אבל דווקא זה ילמד אותה, שכדאי לה לא לבוא לגן עם פיג'אמה. אז מה צריך לקרות כשכדאי לה לא לבוא לגן עם פיג'אמה? להתלבש, כשאימא אומרת בואי להתלבש, אחרת, האימא הרעה הזאת, שהקשיבה למיכל בלהיות הרעה הזאת, לוקחת אותי לגן עם פיג'אמה. אין פה מלחמה.
כן, מה? והם נגיד בערב שאני אומר, אוקיי, יצאנו מהאמבטיה, נחמד, כאילו באמת היה אחרי צהריים פנטסטי, בסוף הוא מסתיים בעצבים, כי שמים אותה במיטה והיא קמה, שמים אותה במיטה והיא קמה, כאילו...
איזה חכמה ילדה הזאת, שימי לב.
ושם אותה, ואז אמרתי לה, טוב, יודעת מה, בואי נשאר, אמא תישאר איתך בחדר, אבל נסגור את הדלת.
אוקיי.
וכאילו, היא פשוט כל דבר מתעמתת, את שזה שלה מתייעת.
לא, 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 היא לא מתעמתת, זה לא אימותים. תקשיבי, קודם כל, תראי איזה חכמה ומתוקה היא. היא עושה את זה רק בקצוות של היום. אחרי צהריים נורא נעים לכם. בקצוות של היום, עכשיו, למה ילדים עושים את זה בקצוות של היום? היא בת 3.5, היא כבר קלטה את זה. שם המקומות שאנחנו הכי בלחץ. בבוקר זה בדרך כלל להתארגן לגן או ללכת לעבודה או לא לאחר, ובלילה זה כבר אנחנו גמורות ועייפות. די, די, נו, לכו לישון. כאילו, די, כבר אין סבלנות. עכשיו, הילדים מרגישים את זה, הילדים מרגישים הכל, זה באוויר. הילדים מרגישים את זה. עכשיו, היא לא מתעמתת, היא מנסה. היא מנסה לנצח, היא מנסה לקבוע, היא מנסה שזה יהיה כמו שהיא רוצה. יהיו דברים אולי שאני אתן לה, יהיו דברים שאני לא אתן לה. עכשיו, ותפסיקי לקרוא לעצמך אמא, תקחילי לקרוא לעצמך אני. את לא רק אמא, את כל מיני דברים אחרים גם. את גם אשתו של מישהו, את גם הבת של מישהו, אוקיי? את גם חברה של מישהי. לכן תדברי על עצמך בגוף ראשון. תגידי, אני.
כן, לא, זה מה שאני אומרת לה. נגיד לה, אני?
נגיד, ברור. ברור, זה מקום פסיכולוגי שונה לגמרי בקשר עם הילדים. את לא רק אמא, את בן אדם שלם, מושלם, אני. יש לזה מילה מעולה, אוקיי? לכן אני לא מסכימה שתצאי מהחדר, אז אני סוגרת את הדלת. עכשיו, אני יודעת על ילדה, וגם פה לא תהיה מלחמה, אבל גם לא תהיה קניעה. הילדה, את תיכנסי איתה לחדר בשעה הרגילה, את תשבי עם הכיסא צמוד לדלת, זאת אומרת, הילדה לא יכולה לצאת מהחדר, את יושבת שם, את מודיעה לה גם שאת לא מדברת, את רק שומרת, ועכשיו את יכולה להחליט, זה בדיוק העניין, זה תמיד החלטה של ההורה, את יכולה להחליט שכל פעם שיורדת את מחזירה, יורדת את מחזירה, יורדת את מחזירה, יורדת את מחזירה, היא מתחילה לפקוט, את מחזירה, היא מתחילה לפקוט, והיא אומרת, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמרת לה, אני לא מדברת, נכון? אבל אמא, תעני לי, בבקשה, בבקשה, ואת עושה ואת לא ממש עונה. כי אם את אומרת לה, אני לא עונה ענית, נכון? עכשיו,
זה לוקח שעה?
כן, כן, זה ייקח שעה, למחרת זה ייקח 45 דקות, אחר כך זה ייקח חצי שעה, אחר כך היא לא תרד מהמיטה יותר. כי לא יהיו לה יותר את מה שאני קוראת לו רווחים, אמא לא מתעסקת איתה, אמא לא רבה איתה, אמא לא עונה לה, אמא מעצבנת, אבל אמא לא עונה לה, ואת מייצרת מצב שהילדה מבינה, שאם אין קהל, שאת לא קהל, אז גם אין טעם להצגה. עכשיו, יש ילדים, ואני אומרת לך, ואני אומרת לך, תלמדי ותניחי לזה, בגלל שאנחנו לא במלחמה, יש ילדה, אני מכירה, שיש הרבה כאלה, שבסוף הורידה את הכרית, שמה אותה על הרצפה, נשכבה וכיסתה את עצמה על הרצפה. מעולה. זאת ילדה מאוד חזקה, שרוצה להראות לאמא שלה, שאת לא שוברת אותי. ואני בסוף...
יפה לי זה לפעמים.
ואני בסוף אלך לישון איפה שאני רוצה, שתישן על הרצפה, לא יקרה כלום. רק אם אני לא נלחמת, רק במקום שבו אנחנו נחושים, עקביים, גם אמפתיים, אבל עדיין נחושים ועקביים, כמו שאני אמא רוצה, רק במקום הזה יכולה להיות אצל הילדים למידה. איפה שאנחנו כועסות או נכנעות, שם לא תהיה את הלמידה שאני רוצה. שם תהיה למידה של איך לשבור אותי. שם לא תהיה למידה של כדאי ללכת לישון בשקט, אין טעם להצגות. כדאי להתלבש בבוקר, כי אחרת היא לוקחת אותי בפיג'אמה. מבינה?
כאילו לגרום לה להגיע למסקנה.
רק. זה אבא אחד אמר לי פעם, אני יכול לסדר לילדה שלי, אני אמרתי, אנחנו לא יכולים לשלוט את הילדים, אתה לא יכול לגרום לילדה לסדר את החדר. הוא אמר, אני כן יכול. אמרתי לו, תסביר לי איך. הוא אומר, אני אומר לה, אם לא תסדרי את החדר, אמרתי לו, רגע. אתה או נגיד מבטיח פרס או מבטיח עונש, נכון? אם לא תסדרי, אז אם תסדרי, אני אתן לך, לא יודעת מה, 20 שקלים, נגיד. ואז אתה רק אומר מה אתה תעשה. ואז הילדה לבד מחליטה אם כדאי לה או לא כדאי לה, אם היא רוצה או לא רוצה לסדר את החדר. אתה לא יכול להזיז את הרגליים, אתה לא יכול לגרום לגוף שלה להתכופף, אתה לא יכול לגרום לילדה שלה להחזיק את הצצועים, אתה לא יכול לגרום לרגליים שלה ללכת ולשים את זה על המדף. אתה לא יכול. אין לנו שליטה בילדים. לכן גם המשפט שאמרת, מה שאמא רוצה זה מה שעושים, זה לא המשפט הנכון. מה שאמא רוצה זה מה שיקרה. כי הילד לא יעשה את זה, אבל את תעשי את זה.
ואם אני עושה, זה לא נקרא קנייה?
של הילדה?
של ילדה.
מה עשית? לא, תראי. מה שדיברנו עם הפיג'אמה בגן, אין שם קנייה. יוצאים בזמן, ואני לא רבה איתך, להפך, זה בגלל, בגלל היחסים. מה שיש בלילה שאני שומרת, אם אני מחזירה אותך או עונה לך, זה לא מלחמה וזה לא קנייה. אני מייצרת מצב שממנו הילדה בסוף תעלה למיטה ואחרי 10 דקות תרדם. זאת אומרת, אין פה לא קנייה ואין פה לא מלחמה, יש פה הקניית הרגל על ידי זה שאני נחושה, תקיפה מאוד ברורה, לא תוקפנית, לא במלחמה, לא כועסת, לא נשברת, לא כלום. עכשיו, אני גם מאוד בעד ויתורים. לפעמים אני מוותרת, אבל אני לא מוותרת לצאת בזמן, ואני לא מוותרת ללכת לישון בזמן. אני מוותרת לזה שהיא אמרה לי, אני לא רוצה תפוח, אני רוצה אגס. בבקשה. או אמא, אני לא רוצה את השניצלים, דווקא ראיתי שיש קציצות. אוקיי. את מבינה?
כן.
זאת אומרת, זה
כן.
לא שיש פה איזשהו סוג של אני קשוחה וזהו.
לא, אני כן בוחרת את המלחמות שלי, אני אומרת, כאילו, יש גבול, אני לא אלחם איתה על כל דבר, אני רוצה שווה.
אבל אותם המקומות שהם אלה שאת רוצה להקנות להרגל בקצוות של היום, לצאת בבית בזמן, להגיע בזמן לגן, זה הרגל שרק ההורים יכולים להקנות לילדים. ללכת לישון שאמא אומרת להיכנס למיטה, סיפור ושיר, חיבוקים, לילה טוב, סוגרים את האור, אמא כן בחדר, אמא לא בחדר, לא חשוב, זה כבר ההורים יחליטו. והילד נרדם אחרי 10 דקות, זה הרגל.
כן.
ואת זה אנחנו אמורים להקנות לילדים שלנו, זה כמו לשטוף ידיים שיוצאת מהשירותים, זה כמו לרחוץ ידיים לפני שיושבת לאכול. אני לא יכולה לגרום לה לרחוץ ידיים, אבל אני יכולה להחליט שאני לא מגישה לה לאכול עד שראיתי שהיא רחצה ידיים. את מבינה את ההבדל?
כן.
מה אני, מה את יכולה לעשות שילמד אותה את המסר שהיית רוצה שהיא תלמד?
הבנתי.
יאללה.
הבנתי, יופי, תודה רבה.
בבקשה, ותקשיבי שוב, אמא של הדס, ותקשיבי שוב ושוב לשיחה הזאת, כי יש שם כל מיני דברים, באמת. חכי, תני לזה לשקוע בראש, תקשיבי לזה עוד פעם. תני גם לבן זוגך, תדברו על זה, תראו מה מתאים לכם. בהצלחה ושבת שלום. שאלה למיכל. האם ניתן לתת לגיטימציה לרגשות גם כשהאימא היא בת 91, והיא מדברת שרה על אחותי? אני מכילה, זאת אומרת, כשאני שומעת את אימא מדברת שרה באחותי, אני מכילה אותה, ואני אומרת חבל, והשם ישמור, וכדומה. השאלה, האם אני נוהגת נכון, והאם גם כאן, להמשיך ולתת לגיטימציה למה שהאימא מרגישה. אם האימא היא דימנטית, והיא לא יודעת מה היא אומרת, אם היא יודעת להיות נחמדה במקום אחד, והיא לא נחמדה רק באחת מאחיותיי, אני לא הייתי יושבת בשקט. אני הייתי שומרת על אחותי, על כבודה של אחותי. ואם אמא שלי בגיל 91, ואמא שלי הייתה יותר צעירה, והייתה, אני זוכרת עצמה, מדברת שרה באחי. ואני הייתי יוצאת להגנתו. שתביני, אנחנו היינו בני 50, כן? עכשיו, אותו דבר. אני חושבת שאם את מרגישה שאין מקום לדבר שרה באחותך, גם אם זה אימא, את צריכה להגיב. להגיב באופן מכיל, להגיב באופן מכבד. אפשר גם להגיד, אימא, 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 אני לא אוהבת את זה. לא, לא, אימא, אימא, אני לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה לשמוע. זה מעליב אותי שאת מדברת שרה באחותי, אני לא רוצה לשמוע. עכשיו, את תגידי לעצמך, כן, אבל מה, אני לא יכולה לתת לגיטימציה לאימא להגיד מה שהליבה? כן, אני לא ביטלתי את הלגיטימציה של אימא להגיד מה שהליבה, אני רוצה שתבחר מילים. אני רוצה שתראה גם את הצדדים הטובים באחותי. שתדבר שרה באחותי, מקומות אחרים, לא לי, אני לא רוצה, אני לא אוהבת את זה. כך שבקיצור, אם האימא היא אימא צלולה, ואם את לא אוהבת את זה, את צריכה להגיב, כן. ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, ולשיחת הטלפון שממתינה לי. שלום.
שלום רב.
היי, צהריים טובים.
אליך.
אלן.
שלום, שמי ברק, נעים מאוד.
היי ברק.
אני מתקשר עם קושי שיש לי עם הבת האמצעית שלי המתוקה, הילה, בת שנתיים. שהיא בחודשים האחרונים בעת עושית ממש, היא קמה מספר רב של פעמים בלילות, בבכי היא קוראת שאני אבוא אליה, ואני אשב איתה בחדר, אני ככה מתחמק חזרה למיטה, בתקווה שהיא לא תקרה שוב. ויש כל מיני נסיבות מקלות, שאנחנו לא רוצים כתוב בבת אחת את הדבר הזה, יש לה אחות קטנה, תינוקת, גן חדש, מלחמה.
כן, כן.
השאלה מה באמת הדרך לפתור את זה בצורה הכי נכונה.
בוא אני אגיד לך. וואי ברק, יופי של שאלה, יופי של שאלה. קודם כל באמת, אנחנו מסתכלים לפעמים על תינוקת, על בת שנתיים, באמת המחשבה על הגוזל הקטן הזה, שעוברת הסתגלות חברתית, בלי אמא ואבא, שוב משהו חדש, ותינוק או תינוקת בבית, באמת טלטלות מאוד רציניות שמוציאות מאיזון. והתעוררות בלילה, זה כדי לגרום לאמא ולאבא לבוא, להרגיש בטוח, להיות שם, קצת לשלוט במצב. כי כל הדברים האלה שציינת לנו הם באמת אובדן שליטה במציאות חייה. ואז את מי צריכים? את אמא ואבא. אני מציעה לעשות משהו אחר, ואני אגיד לך גם למה. אז אני אקדים רגע, זה לא בסדר העניינים, אבל אני אקדים. אנחנו לא יכולים לגרום לה להפסיק להתעורר. היא מהירה את עצמה, באופן כמובן לא מודע, או כל פעם שיש, דרך אגב, כשאתה ניגש אליה, היא שותה או מוצץ, או רק להיות שם.
היא מבקשת מים, הוא נזל שאני נגב לה, או שמחה.
הבנתי. עכשיו, יש לידה, אפשר לעשות, טוב, נלך הלאה, אני אמשיך. בעצם אני לא יכולה לגרום לה לא להתעורר. וברגע שאתה אומר שקורית לך כמה פעמים, אז כמעט כל מחזור שינה היא מהירה את עצמה. איך היא נרדמת דרך אגב? איך ההרדמה שלה ב-8 בערב?
אז בדרך כלל בתקופה הפנה היא שמה לבובות בעמיתה, מורדימה אותם, שמה להם שמחה.
זה מותק.
אנחנו עוברים לבובות גם לילה טוב.
אוש, זה מותק.
כן, ואז היא רוצה להירדם כשאנחנו יושבים איתה בחדר, אני יושב איתה בחדר.
טוב מאוד. אני בעד, יאללה, אני בעד גם לשבת בגיל 12. אם זה נוסח ביטחון וזה 10 דקות, אז נקדיש לילדים, גם ככה בקושי הם רואים אותנו. ואתה יושב בחדר, אבל היא מעסיקה אותך, או שהיא שקט והיא נרדמת?
היא מעט מעסיקה אותי, מעט מים וזה, אבל אני אומר על לישון, ולילה טוב, וזה יכול להיות לפעמים יותר מ-10 דקות, אבל עם זה אני בסדר.
אוקיי, אוקיי. כי בסיכומו של דבר גם את זה אנחנו רוצים לקצר, המים, המים, החיבוק, המילה לילה טוב, הכל נעשה עד הרגע שאני מתיישב. ברגע שאני מתיישב, גם אני כבר יושב לנוח, כבר לא, אין טעם לקרוא לאבא, את יכולה לקרוא לאבא, אבל אבא כבר לא יקום. עכשיו, אני גם חושבת שבקבוק מים יכול להיות במיטה שלה. תחשוב על זה, זה גם יכול לעזור לך לרעיון שיש לי. עכשיו, אני חוזרת רגע לרעיון הזה שבעצם אני לא יכולה לגרום לה להתעורר. אני רוצה שהיא תפסיק להתעורר. ואני אגיד לך מתי היא תפסיק להתעורר. כשהיא תפתח את העיניים והיא תראה אותך. לכן אני אומרת לך, תקשיב טוב ברק, לך לישון בחדר של הילדה.
זה מה שחשבתי, כן.
כן. המשמעות היא ככה. המשמעות היא להגיד לה, להגיד לה, כי היא מתוקה והיא מבינה. להגיד לה, את יודעת, נכון בלילה את מתעוררת הרבה פעמים, ואבא בא לראות אותך ולשמור עלייך. אז אני חשבתי שאני אשן פה כל הלילה. את לא צריכה לקום ולקרוא לי, כי אני אהיה כאן. את תראי שאני כאן. הנה כבר עכשיו. ואתה, כשאתה מרדים אותה, מבחינתי, כבר תשים, כבר תתעלה, תשכב על הפוף או על המזרון, לא בתוך המיטה שלה כמובן. גם אם יש לה מיטת חבר. לא ממש לישון איתה. ואז, ואתה אומר לה לילה טוב, אתה גם מרגיל אותה שדי, לא, אבא לא קם, הנה בקבוק מים לידך, והיא תרדם. עכשיו תצא, תעשה את כל ענייניך, אבל כשאתה חוזר לישון, 11:30, 12, 10:15, מתי שאתם הולכים לישון, תישן בחדרה, כי היא תקום ב-2 בלילה, והיא גם תקום ב-4, והיא גם תקום ב-5:30. וכל פעם שהיא תקום, היא תראה אותך. עכשיו, זה עובד ככה ברק. בלילות הראשונים, היא תקום והיא תגיד, היא תראה אותך, ותגיד, אבא, אבא, אבא. או אפילו היא תרד ותיכנס אליך, תבוא אליך, לאיפה שאתה שם. תעשה את זה עם דלת סגורה. היא לא יוצאת, היא לא תלך לאמא שלה או לזה, נכון?
נכון.
נכון, אוקיי, זה טוב. ואז היא באה אליך, ברגע שהיא באה אליך, נכון, הודעת לה מראש, אם את מתעוררת, אני אחזיר אותך למיטה המתוקה, ואני אמשיך לישון פה לשמור עלייך. עכשיו, תחשוב את כל האספקטים הפסיכולוגיים שיש שם. אני לא נלחם, אני איתך, אני שומר עלייך, אני מבין את הקושי, כאילו באמת, גם תחשוב רגע, לילדים, עד שנכנסנו למאה ה-19, ילדים ישנו עם ההורים שלהם. באותו אוהל, באותו צריף, באותו מקום, באותה מערה. זה באמת אחד הדברים היותר נוסחים ביטחון. עכשיו, אז את כל זה אנחנו נותנים, אבל, שוב, אוקיי, זהו. ואז היא מתעוררת, אם היא באה אליך, אתה מחזיר אותה, לא הרבה דיבורים, ואתה מחזיר. בלילה השלישי, זה משהו כמו שבוע, 10 ימים, בלילה השלישי, היא תתעורר, היא תראה אותך, והיא כבר לא תראית ולא תדבר. היא בודקת. בלילה הרביעי, היא כבר אולי לא תתעורר. וגם בלילה החמישי, וככה, אני גורמת לילדה לישון לילה שלם. ואז אתה עדיין נשאר שם עוד יומיים, שלושה. To be on the safe side. עכשיו, אחרי שאתה מחליט, עברו 10 ימים, אתה עבר שבוע, לא חשוב, כמה שעבר, בין שבוע ל10 ימים, אתה מחליט מספיק לי לישון שם, אתה עדיין עושה את ההרדמה בערב אותו דבר, אבל לא הולך לישון שם. בתקווה שהיא לא תתעורר בלילה. עכשיו, כן תהיה מוכן לזה שאולי התעוררה מודע בבוקר, והיא לא ראתה אותך. אז תגיד לילדה, קמתי מוקדם, ראיתי שאימא לבד, אז הלכתי לאימא קצת. ומחר תשעני את הכל הלילה שוב, כי תקום לבדוק. תראה איך הפסיכולוגיה עובדת, זה עוצמתי מאוד הדבר הזה. הגוף מתמסר לשירות הנפש. תקשיב, זה פשוט לא יאמן. החמותי היקרה הייתה על ארז דווי. ארז דווי. ורצינו לעודד אותה וסיפרנו לה, אמיתי, שאחד הבנים שלנו החליט להתחתן, להינשא, וזה יהיה עוד 3 חודשים או משהו כזה. האישה התעוררה לחיים. היא הגיעה לחתונה עם כיסא גלגלים, והיא נפטרה שבועיים אחרי. אין, זה עוצמתי הדבר הזה. הגוף הוא לשירותה של הנפש. וגם פה, אותו דבר. אם היא לא תראה אותך, תאיר את עצמה. כי בלב היא רוצה אותך שם. היא רוצה את הביטחון, היא רוצה את תשומת הלב, יש לה אח קטן, היא רוצה להירגע. אליבא דמיכל דליות, זה מה שעובד ברק. ואתה מוזמן להתקשר אליי עוד 2-3-4, להגיד אם זה עבד לכם.
אני כל מיני שלך לשמוע, כי זה פתרון גם באמת חשבנו עליו, ואני ארגיש יותר בנוח בזה. שאלת המשך קצרה פה, כי התלבטנו גם להעביר אותה לאחי הגדול.
כן.
הוא 3.5, בית 3.5, עכשיו נשים אותם באותו חדר. חצות מבחינת, האם כדאי ובמה
התגמונה. איפה הם עכשיו?
הם חדרים נפרדים.
ואיפה התינוקת?
נוקת
בעדיין
מספר חודשים, אז היא
איתכם. הבנתי. תראה, אני מאוד בעד שילדים יהיו ביחד.
כן.
עד הרגע שהוא לא נכנס לגילי התבגרות ומתחיל לעונן, או מתעורר עם זקפה, או אם במקרה של ילדה גדולה, עד הרגע שהיא מתחילה לכיוון השדיים או המחזור, אני בעד שאחים יגורו יחד. הם צריכים לריב, הם צריכים להתחשב אחד בשני. את כל מערכות החיים הם לומדים עם האחים שלהם, זה שדה האימון שלהם. התחשבות, שוחד, ויתורים, תורות, קואליציות נגד ההורים. אני לא, אני בעד, מריבות, מעולה. זה הכל קורה יחד. אני גדלתי עם 3 אחים באותו חדר, כי זה היה אילוץ.
כן.
אין, אנחנו דבוקה גם היום. דבוקה ממש. ורבנו, ואיזה מכות, ומה הלך שם, היא מלא. וכמה פעמים שאני נכנסה והפליקה לנו עם המגמת מטבח, ושקט. אבל ככה זה צריך. ככה זה צריך. אני מאוד בעד. עכשיו, אני לא יודעת מה אתה מתכוון להגיד לו. השאלה אם הוא לא יתפוס את זה כהרעת תנאים. אנחנו צריכים לשבת.
כהרעת תנאים.
זהו, אנחנו צריכים לשווק את זה טוב. ויכול להיות שהשיווק הוא חדר משחקים גדול, ענק, עם אופניים בתוכו ודברים כאלה, אתה מבין? תראה, העבודה ההורית זה עבודה שיווקית. איך אני מוכרת לילד את מה שאני רוצה על הצד הטוב ביותר כדי שהוא ישתף איתי פעולה. גם אם הוא לא מסכים, לפחות בהתחלה. זה הכי מצחיק, אבל זה זה. זה ממש זה, אני זוכרת בזמנו, ממש לפני הרבה מאוד שנים, אני קראתי איזשהו ספר של השוואה בין משפחה לארגון. זה אותו דבר, זה מקום עבודה, זה המפעל. זה כמו שבעלי יום אחד אומר לי, תראי את המפעל שלנו, איזה בית חרושת עשינו ואיזה מפעל מוצלח יש לנו. נכון? אז אני בעד. אבל אני הייתי אומרת, תדחה את זה בשבועיים כדי לגמור עם הלילה, עם הקטנה.
אוקיי.
עם האמצעית. אפשר דרך אגב אולי לא לדחות, עולה בדעתי. כל הדברים האלה, הם צריכים לחשוב עליהם ולראות, ולראות בסוף מה מתאים. דווקא יכול להיות שאפשר להגיד לו, אנחנו צריכים אותך לתמיכה. אתה זה שכבר מתמחה בהרדמות. והיא הרי בלב הכי עושה כל מה שאתה עושה, והיא מחכה אותך והיא רוצה להיות כמוך, נכון? היא לומדת ממך כל כך הרבה. אז בוא תיכנס לחדר, אולי זה יעזור, תעזור לנו, אולי, אתה מבין? הנה גם עבודה
שיווקית. תרתום אותו לדבר הזה.
אולי, אולי, תלוי בילד, תלוי אם זה עובד, ואם אני אמרתי, אז אני צריכה להיות דבקה בזה, ואם יגיד, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אז אני צריכה להגיד לו, בכל אופן אנחנו נעשה את זה, אז חשבתי שאולי תעזור לי. אבל עשינו את זה, אתה מבין, ואז אתה הולך לאקט השני, אבל חשבנו לעשות מהחדר השני, חדר משחקים, יש לנו שלושה ילדים בבית, מלא משחקים, ותוכל להביא חברים, ואנחנו ניקח את נועלי שלא תפריע לך. הנה לך עבודה שיווקית, אתה מבין?
כן.
אבל זה, אתם צריכים להיות סגורים על עצמכם, לא שואלים את הילד, בא לך לעבור מתוקי? לא שואלים ילד, מקבלים החלטה הורית שלכם, ואז עושים את זה ומקווים על הצד הטוב ביותר. ודרך אגב, גם מההחלטה הורית כזאת אפשר לסוג, אבל לא כל כך מהר, כי הרעיון מאחורי זה הוא איזושהי אמונה מאוד גדולה שזה טוב, שזה חשוב. לכן לא לוותר מהר. אוקיי? זהו, על זה מדובר.
מעולה, תודה רבה.
בבקשה ברק, בכיף, בכיף. אוקיי, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, יש לי ילד בן 3, חמוד מאוד, אבל גם עם זאת מאוד 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 דעתן ועומד על שלו. אחד נגיד אתגרים זה הכניסה למקלחת כל ערב. עכשיו זה כל ערב, הוא לא רוצה. כמובן שכשהוא נכנס למקלחת אז
הוא נהנה, הוא לא רוצה לצאת, בדיוק. ברור. כן.
בדיוק, עכשיו אני רוצה להגיד שזה קצת אפילו חצי משחק, כי אנחנו מנסים כל ערב לעשות את זה בדרכים אחרות, ככה קצת לדחוק, קצת לקחת אותו אווירון, קצת כל פעם משהו אחר, אבל זה כל ערב אותו סיפור, ולפעמים כן. אין לנו כל כך כוח, וככה חותכים את זה, ואז
לא, זאת אומרת, חותכים את זה, עושים את זה בכוח.
זהו,
או מבטרים, אוקיי,
לא,
לא מבטרים, אבל בואי תראי, בואי נגיד לך מה נקודת המוצא.
אני רק, השאלה המקורית שלי הייתה, כי את כל הזמן חוזרת שאי אפשר להכריח ילדים לעשות.
נכון.
אנחנו לוקחים בכוח, זאת אומרת, בסוף שולפים אותו, שמים באמבטיה, ויאללה, מתחילים את ה...
זה מה שצריך לעשות, כי את אחראית על הבריאות שלו, ועל ניקיון הגוף שלו, ועל ההיגיינה של הילד. אבל לכן אתה עשי זה גם אם הוא לא רוצה, אבל אני אסייג רק רגע את הבחירה במילים, ואולי גם יותר לעדן או לדייק את ההתנהגות שלכם. זה שהילד אמור להתקלח כל יום, זה בכלל... הוא לא קובע, הוא לא מחליט, הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, לא מעניין אותי. אני קבעתי, זו החלטה הורית, שהילד שלי יתקלח כל יום, כי לי יש את כל הסיבות, הארגומנטים המבוגרים. ילד מבין מה זה היגיינה בחייך, ילד מעניין אותו הפרשות גוף, נו באמת. כן בא לו, לא בא לו, ילד יודע שהוא רוצה לקבוע, או הוא רוצה להחליט, או הוא לא רוצה להפסיק את המשחק באמצע, או היום בא לו דווקא את אמא, ומחר דווקא הוא לא רוצה את אבא. ילד יודע מה בא לו. את יודעת מה טוב לו.
Yeah.
טוב לו להתקלח כל יום. גם אם הוא לא רוצה. לכן, המקלחת היא לא משחק. היא הרגל. היא הכרח המציאות. ולכן הילד הזה צריך לבוא אליו ולהגיד לו, מתוק אהוב של אבא ואמא, תקשיב טוב. כל פעם בערב תמיד יש לנו בעיות ממקלחת, כן בא לך, לא בא לך, ואנחנו עושים אווירונים, ואנחנו כן הולכים ולא הולכים, ולפעמים אתה כועס, ולפעמים אנחנו גם לוקחים בכוח. אנחנו לא אוהבים את הבלגנים האלה. בגלל זה מהיום, ואומרים את זה דרך אגב, או בבוקר, או בארוחת צהריים, לא אומרים את זה בעת הדבר. אף פעם לא אומרים את זה בתוך הבלגן. אוקיי. לכן מהיום התוק שלי. קודם כל, אני רוצה להזכיר לך שאצלנו בבית מתקלחים כל יום, 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 אפילו שלא רוצים. כי זה חשוב. שם זה נגמר. שם זה נגמר, כל ההסברים וכל הדברים האלה, לא מעניין גיל 3, וגם אמרנו אותם כבר 30 פעם. אוקיי? כי אצלנו כל יום, כל יום, כל יום, כי ככה זה חשוב. כל יום אתה יכול להחליט. שימי לב, זה ילד של מלחמה. לילד של מלחמה אני נותנת בחירה. עכשיו, במה אני נותנת לו בחירה? בשתי האופציות שמקובלות עליי. ולכן אני אומרת לו, כל יום אני אגיד לך, נועם, זמן להתקלח. אתה בא או אני לוקחת? יש לי חברה שהייתה אומרת, בנעים או בלא נעים? יש, תכף אני אגיד לך, תכף אני אראה לך איך זה נראה. יש לי חברה אחרת שהייתה אומרת, אתה בא ותהיה מקלחת נעימה וכיפית, או אתה לא בא ואני אקח אותך ואני אקלח אותך צ'יק צ'ק. את המילה כוח לא מזכירים פה. יותר מזה, אני לא כוחנית. אני לא כועסת, אני לא מתרצה, אני לא מתנצלת. אני עניינית. אני רוחצת את הילד גם אם לא בא לו, וגם אם הוא בוכה וצועק. ואני אומרת לו, פיצקי, אני מבינה שלא בא לך. זה גם מאפשר לי להיות אמפתית. אני מבינה שלא בא לך. אבל אצלנו בבית מתקלחים כל יום, ואני אעשה את המקלחת צ'יקי צ'יקי צ'קה צ'קה. ומחר, אם תרצה, תבחר משהו אחר. או כן, או לא, אתה מחליט. הבנת מה עשיתי פה, כמה כוח נתתי לו?
כן, כן. כן, אני רק רוצה להגיד שאנחנו ככה ניסינו גם את הדברים האלה,
עכשיו, צריכים להבין.
זה מחזיק לתקופה, אז זה חוזר עוד פעם.
כי אולי זה גם ישנו במקומות אחרים, זה קצת ילד שנלחם.
ברור.
עכשיו, אז אני שולחת לך להדרכת הורים, בחייך, זה מיותר. אנחנו לא צריכים להיות באימותים עם הילדים, אחד ביום זה מספיק, לא על שישה דברים שונים, אל תאסוף, אל תתקלח, אל תחכה, כל הדברים האלה צריכים לקרות. אנחנו אמורות לזכות לשיתוף פעולה מהילדים, ולא להתחיל על כל דבר, אימות ומסע ומתן, ואני מגדלת עורכי דין, ואני כן בדרך הזאת, לא בדרך הזאת, כן בא לי, לא בא לי, אני באמצע משחק, מה זה הדבר הזה? יש דברים שצריכים לקרות, הם צריכים לקרות, למה? כי אמרתי, כי זה הזמן, כי בשמונה הולכים לישון, כי כך קבעתי, מה אני עכשיו, אפתח לו ג'מיני, ואני אתן לו הסבר על צורך בשעות שינה של ילדים? אני אגיד, כי ילד צריך לישון הרבה שעות, וזאת השעה שאמא החליטה, ושם זה נגמר. עכשיו, אני לא יכולה לישן ילד, אבל אני יכולה לגרום לו להיות במיטה, אני יכולה לגרום לו לצאת מהחדר, אני יכולה להחזיר אותו למיטה. אני יכולה, אני לא כועסת, אבל אני גם לא מבטרת. זה בדיוק המקום של לא נלחמת ולא נכנעת. לא נלחמת זה המקום הפנימי של הכעס. נמאס כבר! זה לא נלחמת. ולא נכנעת זה אומר, גורמת לזה לקרות, למרות שאתה לא רוצה. וזה מקנה לילד הרגלים, שם הילד גם, זה דרך אגב, הורה סמכותי. זה הרי לצד האהבה והפינוקים והגמישות והוויתורים, לצד זה גם הדברים האלה. ושם גדל ילד שיודע שיש בבית מישהו חזק שאפשר לסמוך עליו. אז המישהו החזק הזה גם מעצבן אותי הרבה פעמים, כי הוא לא נותן לי מה שאני רוצה, ובאמצע המשחק היא לוקחתי למקלחת, אוף, וכבר פעם היא לקחה אותי עם פיג'מה לגן, אמא מעצבנת. אוקיי, אבל יש שם מבוגר שאני מעריך ומכבד ויכול לסמוך עליו. כי פי וליבו שווים, כי הוא אומר משהו יקרה, כי הוא קובע. עכשיו, אף אחד לא אוהב שקובעים עליו. אבל אנחנו קובעים על הילדים כל הזמן. זה כמו הילד שאומר, את לא מחליטה עליי, ואז ההורה אומר לעצמו, אוי אוי אוי, באמת, סליחה, אם אני מחליטה, בפתאי שאני מחליטה. אני החלטתי אם יהיה לו אח או אחות, אני החלטתי לזה גן הוא הולך, אני החלטתי איזה בגדים קניתי, אני החלטתי מה הוא יאכל בצהריים, אני מחליטה באיזה שעה הוא הולך לישון. ברור שאנחנו מחליטים על הילדים. זו ההנהגה ההורית. זה המקום ההורי. עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים. הילדים של היום זה לא הילדים של פעם, הם ילדים דמוקרטיים. הם ילדים יותר של שפע. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים להתנגדות. ולא להיבהל מזה. ולהגיד למרות שאתה כועס ומתנגד, זה יקרה. זה המקום של...
יודע מאוד להתנגד לאורך זמן ולאורך...
כן, אז זה העניין של עקביות. כן, זה העניין של עקביות ונחישות. עכשיו, מה שעוזר לנו תמיד להיות כאלה, אפילו באופן לא מודע, מה עזר לי להיות כזאת? לא לימדו אותי הדרכת הורים. אוקיי? מה עזר לי? איזושהי חשיבה אפילו לא מודעת שאני המבוגר האחראי, שאני יודעת יותר טוב ממנו. הוא יודע מה בא לו. הוא יודע מה טעים לו ומה נעים לו. אני יודעת מה טוב לו. בגלל זה אני קובעת עליו. את מבינה את הקטע?
יש כל פעם איזה מין מאבקים כאלה, שאת אומרת לעצמך, אוקיי, זה שווה את המאבק, זה באמת משהו
ערכי
ומשהו שקובע סדר יום, או שעכשיו...
יפה, יפה.
אז זה כל הזמן הדילמות האלה.
נכון, נכון. נכון, נכון.
זה משפיע על הכל.
אז יש דברים אבל שאנחנו עושות אוטומטית, סתם כי אמא שלנו עשתה לנו, כי אנחנו יודעות ואנחנו סגורות על עצמנו, ויש דברים שכל הזמן פתוחים לנו לאיזשהו סוג של חשיבה, שזה באמת אחד הדברים בוא נגיד, יותר מכבדים על ההורות הצעירה, זה נכון, אבל בוא נגיד שהיה איזשהו משהו ואמרת לעצמך, יאללה, לא שווה, אני לא נלחמת על זה. יש סיכוי שכמה חודשים אחרי זה, תגידי לעצמך, וואי 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 וואי, לא מתאים לי. לא מתאים לי. אוקיי, אז ברגע שהבנו שלא מתאים לי, אנחנו מייצרות שינוי. גם כשהילד בן 14, גם כשהילד בן 18. גם כשיש ילדה שחזרה מהצבא ולא עובדת, כי אוי, עברה צבא וקשה לה, וכבר חצי שנה בבית מגעצת את הכרטיס אשראי של אמא שלה בלי הכרה, גם פה אני יכולה לייצר שינוי. אני לוקחת את הכרטיס אשראי ואני נותנת לה תקציב של 200, 300, 400, 500 שקל בשבוע. זה הכל, את צריכה עוד לכי לעבוד. ולא להיבהל. את מבינה, אנחנו תמיד יכולים לעשות את זה. במקומות שבהם לי יש שליטה, אני לא יכולה לגרום לו לא להתחצף אליי, אבל אני יכולה להחליט איך אני מגיבה לזה. שזה ילמד אותו, לא כדאי להתחצף אליה, אוף זאתי. אוקיי, פעם הילדים לא התחצפו להורים שלהם, כי שמו להם חריף בפה. אז היום אנחנו לא שם, אנחנו לא רוצים לשים חריף בפה, אבל אנחנו כן צריכים לעשות משהו. שאותו דבר שהילד ילמד, שלא כדאי לו להתחצף אליי. אולי אין בגלל שאני עצובה ואז אני לא מקלחת, אולי בגלל שאני עצובה ואני יוצאת מהבית לחברות להירגע, אולי בגלל שאני נורא נלבת ואז אני לא עונה, אולי בגלל שאני עושה למרות שהוא לא רוצה, את מבינה? זאת השליטה שלנו בלייצר את המצבים שמהם הילד ילמד. כן, העבודה ההורית עכשיו היא קשה. נכון.
אבל מתגמלת.
נכון, נכון, מאוד. אם, ככל שאנחנו עובדות יותר קשה בגיל הצעיר, ככה אנחנו יותר מתוגמלות כשהם גדולים, כי אז הם מכבדים אותנו, מנומסים כלפינו, מתחשבים בנו. וואי, אני באמת, אני זוכרת איזה יום, קרה לי משהו, נלחצתי, והכרחתי את בעלי לקחת אותי לבית חולים, נורא נלחצתי. היית צריכה לראות את הילדים מגיעים לשם, בחייך. הוא לא, ולאף אחד הוא לא אמר תבוא, הוא אומר רק שתדע, בלי ללחץ, אם אמא לא עונה, היא בבית חולים, לקרתי אותה, שניים מתוך השלושה התייצבו, והרביעית באה בערב. זה, את מבינה? זה, ואת זה אנחנו בונים מגיל צעיר, מאוד מאוד צעיר, לא להיבהל מהילדים, להיות הורי מנהיג, הורי מוביל, הורי שמעצבן את הילדים שלו לפעמים, אבל הורי שבטוח בעצמו. עכשיו, בתוך זה שיהיה ברור לך, אנחנו גם נעשה טעויות.
כן.
בסדר.
כמו שעשו איתנו.
לגמרי. אז זהו, שבת שלום, יקירתי.
תודה, תודה, תודה.
כל טוב. כל טוב. ואני, אני חושבת שאני כבר אסיים להיום עם שאלה שיש לנו כאן. מיכל, שלום. הבן שלי בן 4.5, לפעמים כשאני אומרת לו שאסור לעשות משהו, הוא לא מקשיב והוא עושה בכוונה. נראה שהוא יודע שאסור, אבל הוא עושה בכל זאת. אני מנסה להגיד לו שוב, או לקחת את החפץ מהיד, אבל לאחר מכן הוא עושה זאת שוב. מה עושים? תראי, קודם כל צריכים להבין, להגיד לילד אסור, או להגיד לילד מסוכן, זאת מילה. אני יכולה להגיד לילד, מעמיד, שקמוקו, זה בדיוק אותו דבר. אוקיי? לא, לא נוגעים בשקע, לא, 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 זה נורא מסוכן. מה זה אומר לילד? מה הילד מבין מה זה מסוכן? צריכים להבין, אסור או מסוכן או, 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 או לא בריא, או כל הדברים האלה, זה רעיון מופשט שאנחנו מבינים את התוצאה של העשייה שלו. ילד לא מבין. ובסיכומו שבר ילד או משתף איתי פעולה או לא משתף איתי פעולה. אוקיי? זה הקטע. עכשיו, הוא יודע שאמא לא מרשה. אסור, לא, אני לא מרשה, הוא יודע את זה. והוא מתנגד. ומה שהוא רוצה, וזה נורא בריא מבחינה נפשית, זה סבבה לגמרי, מה שהוא רוצה זה להוכיח לי, שאני לא קובעת עליו, שלמרות שאני לא מרשה, ולמרות שאני לא רוצה, ולמרות שאמרתי אסור, הוא הולך ונוגע בזה. עכשיו נשאלת השאלה, מה אני עושה? כי הרי זה אסור ואני לא מרשה. עכשיו, דברים ש... למשל, חבל שאת לא יושבת מולי, הייתי מבררת על מה את אומרת את זה. אם את אומרת, אסור לקחת, אני לא מרשה לקחת עוד ממתק מהמגירה, כי אכלת שניים, והוא לוקח בכל זאת, את אומרת לו, אני רואה שקשה לך להתאפק, בגלל זה מהיום, את יכולה להחליט, למגירה יש מנעול, ואני אוציא לך, אני אתן לך שניים, אבל לא יותר, או את יכולה להגיד, אנחנו נרוקן את המגירה הזאת, ואני לא אקנה יותר, אבל אני תמיד יהיה לי, ואני אתן לך שניים, אבל לא יהיה במגירה, כי קשה לך להתאפק. אני יצרתי מצב שהוא לא מבטל את האסור שלי, כי הוא לא יכול, כי אני יצרתי מצב. אם אני אומרת לו אסור לגעת בחשמל, זה נורא מסוכן. עכשיו זה מפתה אותו. אני לא יכולה לגרום לו לא לגעת בחשמל. יכול להיות שאני צריכה לסגור את כל השקעים האלה, בדברים שהוא לא יוכל לפתוח. אוקיי? כשאנחנו אומרים לילד אסור על משהו, זה מגרה אותו מאוד, כי מה שעובד הכי חזק אצל ילדים זה סקרנות. וככה לומדים, דרך סקרנות. סקרנות זה דבר מעולה. ולכן, את צריכה להחליט מה את עושה. תדברי מעט, אני לא מרשה לגעת, הוא לגח, הוא נקע בזה, שימי גבוה. או, תרחיקי, תרחיקי, בלי לדבר על זה יותר, אני לא מרשה לטפס, תרחיקי, הוא עולה, תרחיקי, הוא עולה, תורידי, הוא עולה, תורידי. עד שהילד יבין שאין טעם לעשות את זה, כי אמא מזיזה אותו. ומכיוון שאני רואה שהשעון אומר שתם התוכניתי, אני רוצה להודות מאוד למאיר הפרץ, לאהרון זאבי, לאחיעד לוק, לאליעזר בן יהודה ולילה איזק. ולכם, כתמיד, שבת שלום, כל טוב, חיבוק וגשם נעים, וניפגש בשבוע הבא.